עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן, אהלן קוף.
מה קורה בחזיריה?
בסדר, פחות ופחות, אבל זה עדיין לא אומר שהם לא יצוצו.
זאת אומרת, עוד יש לכם מאות אלפים.
אני לא יודע, אלפים
פריטים, כן. מה שנקרא.
לא מאות אלפים, אלפים כן.
אוקיי, עד כמה שאני מדווח, זה יותר מאשר תושבים. בואו נתקדם הלאה, מה מרגש אותך יותר היום? 21:00, 22:00?
22:00.
הבנתי, זאת אומרת, גם אתה כמוני לא חושב שבוושינגטון תצא בשורה.
לגמרי לא.
כן, אני שומע שטוקלומטי עוזב את הנבחרת.
הוא לא יספיק להיות נוכח באזור של הנאום.
מי, טוקלומטי?
לא, כן.
לא, טוקלומטי בצרפת עוזב ונוסע, כאילו מגיע לארצות
הברית. איך הוא גוזר קופונים מאבי לוזון הזה, זה פשוט מטורף.
לא, בוא נאמר, מניחים לך הצעה, 3-3.5 מיליון, לא תיקח.
ברור שכן, ואני לא מזלזל בטוקלומטי, אבל זה מחיר יפה מאוד על השחקן הזה.
וכמו שאני מכיר את אבי, אתה יודע, זה בטח גם כולל אחוזים המשכיים.
עתידיים, כן, ברור.
חתונה קתולית.
לגמרי.
הוא לא עוזב את הילד. יפה, מה הערכתך לגבי הסיכוי שלנו מול מאלי? יש יותר נעלמים מאשר קיימים?
תשמע, אני באמת, אני לא יודע מי זאת נבחרת מאלי.
מקום שלישי באפריקה.
כן, וזה כבר מבשר לנו רעות, כי יש נטייה לזלזל באפריקה, אבל כל השחקנים, רוב השחקנים האירופיים, הבולטים, הם אפריקנים לשעבר, או שנולדו במדינות שהם משחקים בהם בנבחרות שלהם, או שהם, זה נבחרת חזקה, היא לא מציע לאף אחד לזלזל בנו, אבל, לזלזל בהם, אבל יש לנו חבר'ה, באמת, קבוצה של שחקנים, מאוד 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 כישרוניים. אני באמת לא זוכר נבחרת בגיל הזה כבר הרבה מאוד שנים.
על הכיפק. טוב, לפני שאנחנו מתקדמים, הודעה של דובר צה"ל, לוחם מסיירת צנחנים, חטיבת הצנחנים, נפצע ברוח קשה מוקדם יותר היום בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, לוחם מגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפצע באורח קשה אתמול, יום שלישי, בקרב בדרום רצועת עזה. לוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים, משפחותיהם עודכנו. כל עדכון ביטחוני או כל דבר אחר, כמובן שאנחנו נפרסם כאן. עורך את המשדר עד השר פלסט, המפיקה שני רומנו, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין. לא, זה לא שקד, לא שקד וולפין, זה סתיו קורנס. ברדיו צפון 104.5 גלעד בלום, ערוכים בדיגיטל עידו טבת, גיא רביב ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פותחים עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן אורי.
היי חברים, ערב טוב.
בוא תסכם לנו את המפגש של מכבי תל אביב אתמול בבוקרשט אצל סטיוואווה. 1-1, מכבי הובילה, לא הדהימה ביכולתה, אבל אני חושב ששיחקה מאוד נכון בהתייחס לאמצעים שעמדו לרשותו של המאמן.
כן, תשמע, הם באו, לא באו להעביר את ההכרעה הביתה, כן, אין הביתה, אבל הם באו בדי הפתיע לזטיץ', לפחות שראינו את המערך, זה נראה שלושה בלמים, אבל אז הסתבר שאבישי כהן שחק על כל כנף ימין. מכבי בא להוציא תוצאה, אני חושב שדווקא החילוף שלו, זה כמה רגעים עברו לקו חמש, בלטקסה, ובעצם מתוך הקו חמש, ארבעה מהם בלמים ודוד דדה, באותם רגעים הם דווקא ספגו במצב הנייח, מעבירה מיוט.
לא, לא, גם הם היו באותם רגעים שנדבר עליהם, על החילוף, הם היו יותר חדירים, נראה לי שהרביעיית בלמים הזאת היא הייתה מבולבלת.
וגם הייתה...
בנייח, וכל כן, הסגירות אבל... האלכסוניות, וכל הדאבל אפים שעשו עליהם שם.
נכון. זה היה פחות מתואם, אני אגיד לך גם מה, בדרך כלל גם חמש דקות אחרי שער, אתה צריך לעבור את זה, ההתלהבות של היריבה, ואז אתה קצת מגיע את המשחק, ואת זה מכבי לא הצליחה לעשות, גם בגלל החילוף שהוא היה די כפוי, כי היה דור שם לא יכול להמשיך. ושוב, מדובר בשתי קבוצות, שבתחילת עונה, בשלב הזה של העונה, זה השלב הכי טוב להפתיע. לא בדיוק מי הפתיע, כי אני לא מכיר את סטיאווה במיוחד, אבל היא באה בלי, כמעט בלי שחקני התקפה, כי השחקן הכי טוב של פלורידל קומן עבר ב5 מיליון למפרט, אז גם הם היו חסרים. שוב, הכל פתוח בגומלין. צריך לזכור, אם זה היה בבלומפילד...
גם ב-1-0 למכבי תל אביב, הכל פתוח בגומלין.
ראינו
אחרי... אין פה, אתה יודע, היום בגלל שאין שערי חוץ, זה לא נחשב.
נכון, ואין ביתיות גם.
ואין ביתיות, אז אתה צריך לנצח, אז במשחק הבא, שום דבר אחר, אתה יודע, לא... וגם אם היית ב-1-0, לטובת הרומנים, היית יכול לנצח 2-0, זה הכל פתוח.
גם אם מכבי היו מנצחים 1-0, זה הכל פתוח.
נכון, נכון.
מכבי גם...
השאלה, אני רוצה לשאול שנייה רק קופמן, כמה לדעתך בלט חסרונם של השחקנים שנמצאים עכשיו עם הנבחרת? האם הם אלה שיכולים לשנות את הגישה של מכבי תל אביב? כי כמו שהיא נראתה אתמול, זה לא מי יודע כמה.
לא,
מכבי
תל אביב חסרה בעיקר בעמדות
הזרים,
אתה יודע, השחקנים שעשו את ההבדל. והיא לא מלאה בעמדות האלה, גם בעונה שעברה היא לקחה אליפות עם זר וחצי, הזר הזה שהוא היה מאוד מאוד משמעותי, שחקן העונה בעיני רבים עזב, אז בדרך החוץ זה המילסון, הוא לא שותף כי לא רוצים לשרוף אותו בקבוצה שהוא עובר אליה, כי אם הוא ישחק, אם הוא היה משחק אתמול, והוא כנראה עבר לכוכב, כנראה לכוכב האדום, אז הוא לא יכול לשחק בכוכב האדום בשלבי המוקדמות, או לקבוצה אחרת שאולי רוצה אותו, האובדן של מילסון הוא מאוד משמעותי, וראינו שנה שעברה את מכבי בלי מילסון, ואת מכבי כשמילסון נמצא, ובטח שמילסון היה בכושר, הוא עושה את כולם יותר טובים, ועדו, הוא שחקן בסדר, אבל קשה להתרשם בשלב כזה, וגם אין לו את אותם איכויות, זה לא אותה רמה.
אבל נראה לי ש...
חסרה גם לדעתי, תראה גם הסנטה, זה בלם שחק בליגה שנייה בהולנד, הוא נראה בסדר, לא בטוח שזה בלם שהוא... למכבי חיפה, אני אגדיר את זה בעדינות, יש שני בלמים טובים ממנו. וזה אמור להיות הבלם המוביל של מכבי תל אביב יחד עם רז שלמה, אז למכבי תל אביב יש חוסרים בסגל, אין ספק. מכבי חיפה מגיעה לעונה עם סגל הרבה יותר מלא ממכבי תל אביב.
לפחות... כן, אבל אתה יודע, זה לא חשוב איך אתה מגיע, זה חשוב איך אתה גומר.
זהו, נראה איך מכבי תל אביב יסיימו את
העבר. למכבי חיפה, רבותיי, יש 11 זרים, זה לא צחוק.
נכון, אבל אני מדבר על אירופה. עכשיו כרגע מה שמעניין את הקבוצות האלה להגיע לשלב בתים אירופי בעונה שעברה, שתיהן הגיעו לשמינית גמר קונפרנס. זה מאזן אותך כלכלית, כמו שהשנה שוב, המשחקים בחוץ, ועדיין המענקים הם מענקים יפים. שתיהן סובלות מחיסורים, בעיקר מכבי תל אביב, בגלל הנבחרת האולימפית שלנו ששחק היום. אז תראה, שוב, יהיה מעניין לך לראות איך הם יגיעו לעונה עצמה, אבל... כרגע מכבי חיפה נראית יותר מוכנה, עם סגל יותר שלם.
אבל אתה יודע, נגד מכבי פתח תקווה זה נראה הרבה יותר טוב ממה שראינו אתמול נגד סטיאבו.
בסדר, סטיאבו הקבוצה יותר טוב במכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה מול סטיאבו,
אבל זה היה על תואר.
הלחץ הרבה יותר גדול. זה משחק יותר חשוב במכבי פתח תקווה, עם כל הכבוד.
השאלה שלי אליך, אורי, באמת ראינו את שתי הקבוצות והמצב של... מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, שאני לא רואה זרים, מגיעים בשבוע, שבועיים הקרובים, וגם הנבחרת האולימפית, אנחנו לא יודעים עד כמה תגיע, ומתי יחזרו חמשת האולימפים, שתי הקבוצות, גם סטי וואווה וגם מכבי, לא נראים לי את ידי החומר של בתים בליגת אלופות.
אבל צריך לזכור שגם אם לא, וסביר להניח שלא, כשתיהן באמת, כדי להגיע לליגת אלופות בפורמט הנוכחי, צריך באמת התעלות יוצא דופן, כמו שמכבי חיפה עשתה לפני שנתיים, או לבוא מושלמים לעונה מבחינת הסגל, שגם את זה מכבי חיפה עשתה נהדר לפני שנתיים, אז גם אם לא, רון, אתה צריך לזכור שכל פעם שאתה עובר שלב, הנשירה שלך היא יותר מוקדמת, יותר מאוחרת לליגה האירופית, לצורך העניין, מכבי חיפה תעבור עכשיו, היא תיפול לפלייאוף של הליגה האירופית, ואז יש לה קודם כל בוודאות טעונה אירופית, וזה הרבה כסף, ודבר שני, יכולה גם להגיע לליגה האירופית, ומשם, כמו שמכבי חיפה עשתה בעונה שעברה, מהמקום השלישי, יכולה ליפול עוד פעם לקונפרנס ליג. אז כל משחק יש לו פה משמעות גדולה, ואם מכבי תל אביב עוברת את סטיאווה, אז היא מבטיחה לעצמה עונה לפחות פלייאוף קונפרנס, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינתה.
כן, אבל לשלב הבתים היא צריכה לעבור עוד משחק.
נכון, אני אומר, אבל אני מבטיחה פלייאוף קונפרנס לפחות, והיא יכולה, אתה יודע, כמובן, אני יכולה לעשות יותר מזה. סגיב יחזקאל כנראה יצטרף, אז יחזק לפחות את צד ימין, שראינו שהוא בעייתי, וכרגע לפחות המאמן מעדיף שחק בקו 4, אז גם יהיה מעניין לראות...
אגב, אנחנו מקבלים פה, מקבלים פה עכשיו דיווח שהערעור של רועי רביבו על כך שלא ישחק בשני המשחקים, נדחה, הוא לא ישחק הערב, כן.
זה היה ברור, קודם כל.
ברור, כן. הפשלה היא שלנו. הפשלה
נעשתה, נכון, נכון, מזכיר, אתה יודע, לא פעם ראשונה לצערי שלא בודקים את האותיות הקטנות, אבל...
אנחנו גם בגדולות, אנחנו גם בגדולות לא משהו.
יוני זוכר טוב מאוד, היה פעם פשלה יותר גדולה.
נכון.
כן.
פשלה שעלתה הרבה מאוד כסף.
אבל חשבתי שאתה יודע שלומדים מטעויות, אבל זה לא
מיום. לומדים, לא לומדים.
אבל לפחות במקרה הזה זה קרה, תגיד תודה שזה קרה אחרי, לפני המשחק, יש מקרים שזה קורה אחרי המשחק.
אה, באמת, אתה יודע, נחמת טיפשים משהו.
אבל אני מקווה, שם הנבחר, אני רואה עכשיו את המשחקי כדורגל של האולימפיאדה.
גם יש כבר תוצאות, כאילו של ארגנטינה, מרוקו, תיקו 2, ספרד.
דקה 105, היה 15 דקות תוספת. ארגנטינה חזרה פיגור שני שערים, ואוזבקיסטן, שאנחנו זוכרים אותה מול הנבחרת הצעירה שלנו, או יותר נכון האנדר 20, חיים קשים מאוד לספרד. הפערים בגילאים האלה הם לא גדולים. ראינו גם, דרך אגב, באולימפיאדה, כל מיני באמת שחקנים איכותיים שבאים כחריגי גיל. מרוקו אשרף חכימי, אנחנו רואים עכשיו במצרים את נני ששחק בארסנל, ובארגנטינה את חוליאן אלוורז ואותה מנדי, אז יש שחקנים טובים בכל נבחרת, ואני מאוד מקווה שהנבחרת שלנו תעשה לנו קצת נחת בימים.
כן.
רגע, אבל מה אתה אומר על מול מאלי? מה יחסי הכוחות?
אני לא
מכיר
את מאלי.
אני גם לא, אבל קופמן עשה לנו מומחה, אתה יודע, מקום שלישי וזה.
אני יודע להגיד שמקום שלישי באירופה היא, הייתה מקום שלישי באירופה כבר מהעונה שעברה.
באפריקה.
סליחה, באפריקה, כן.
כן, אבל זה לא, תראה, הם באו עם שחקן אחד בכיר שמשחק בוולפס, הקשר. שוב, אנחנו לא מכירים, אנחנו כן יודעים שמפגשים הקודמים של הנבחרות שלנו מול נבחרות אפריקאיות. היה בסדר מול ניגריה, נבחרת הנוער, עשתה תיקו. גם במשחקים באנדר 20 התמודדנו יפה עם הנבחרות האפריקאיות.
תשמע, מה שאנחנו יודעים על הכדורגל האפריקאי, שהוא מהיר, הם רצים מאוד מהר אחרי
זה. זה חזקים, נכון, אני אגיד לך מה רון.
אנחנו אפס קצת גזע איתי.
כן, אבל אתה יודע, עוד פעם, בסוף הנבחרות האלה הם סוג של יצור קיליים, כזה עם שלושה חריגים, זה לא משהו שאתה נתקל בו ביום יום, לא. זה גם טורניר שצריך לזכור, הוא לא עם חובת שחרור מפיפה. אנחנו חסרים את ענן חלילי, לדוגמה, שיכל לעזור לנו מאוד, לפחות בקטע הזה של המהירות. אבל אני מאוד מקווה שהנבחרת שבאמת... עשתה דברים, השנתונים האלה, עשו דברים כל כך יפים בשנה וחצי, בשנתיים וחצי האחרונות, ימשיכו. זה לא משהו שהוא לא בר השגה, יש רק ארבע נבחרות מאירופה. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לפחות להיות בין שתי הראשונות בבית, וליהנות עוד טיפה מכדורגל. יכול להיות שחלק מהקבוצות שדיברנו עליה רוצות שהעניינים האלה יסתיימו אחרי שלושה משחקים, ושהשחקנים שלהם יחזרו כמה שיותר מהר, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו כן נעשה איזה הישג, ולפחות נגיע לרבע הגמר.
אורי, המון תודה.
בכיף, חברים. ביי.
רנה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן יוני, ערב טוב.
מכבי מסיימת בתיקו אחת את האירוע בבוקרשט, מה אומרים במכבי?
לפני שאני אגיד מה אומרים במכבי, אני רק רוצה לתקן את חברי הטוב אורי אוזן, אם מכבי תל אביב עוברת את סטיהו הבוקרשט, היא בעצם מבטיחה לעצמה שלב בתים בקונפרנס, ולא פלייאוף, כי אם היא עוברת את השלב הזה, היא עולה לסיבוב השלישי באלופות, אם היא טיפול ממנו היא הולכת לפלייאוף של האירופית, ואם היא טיפול משם היא ישר לבתים של, של הקונפרנס, כך שהניצחון בגומלין הוא סופר חשוב. אומרים במכבי תל אביב את מה שאנחנו אומרים, שזה...
רגע, אז משנה לגמרי, עוד פעם...
אז משמעית, אז אני אומר שוב, אני אעשה לכם סדר. אנחנו עכשיו בסיבוב השני של הצ'מפיונס. אם אתה מפסיד, אתה בעצם מתקדם שלב, יורד במפעל. אז לדוגמה, אם מכבי תל אביב תעבור את סטיהו הבוקרשט, היא הולכת לשחק מול ספרטה פראג או שמרוק האירית בסיבוב השלישי של הצ'מפיונס ליג. היה וניצחו כמובן, ממשיכים בצ'מפיונס. היה והפסידו, הולכים לפלייאוף של הליגה האירופית. ואז אפשר לעבור לבתים אם עוברים את הפלייאוף. אם נופלים בפלייאוף של האירופית, אתה נופל ישר לבתים של הקונפרנס ליג. זאת אומרת שברגע שעברו את השלב של סטיהו הבוקרשט, מובטח להם במינימום שלב בתים בקונפרנס ליג, בוודאות.
הבנתי.
אוקיי? כך שהחשיבות של המעבר מול הרומנים הוא מאוד מאוד חשוב, זה כבר לא אם וכאשר, זאת אומרת, ניצחון בשבוע הבא, או לעבור אותם בפנדלים, כי אנחנו אחרי תיקו, מבטיח שלב בתים במינימום בקונפרנס ליג. כן, זה משהו שמכבי תל אביב עשה בשנים האחרונות. אז רגע, אז אני אגיד, מדברים על זה...
מדברים.
היכולת לא הייתה טובה, צריך לומר. אנחנו דיברנו מספיק פעמים בשבוע האחרון גם על הסגל, ואתמול גם התבשרנו ששעתיים לפני המשחק החליטו להוציא את מילסון מהסגל, ובעצם הוא לא נכלל בסגל של המשחק הזה. אנחנו גם שומעים שהוא גם לא חזר עם הקבוצה היום לישראל, הקבוצה נחתה בישראל, כך שמכבי תל אביב הגיע גם בסגל מאוד מאוד חסר, וצריך להגיד, גם לא מוכנה מבחינת הרכש. היכולת לא הייתה טובה, למעט אולי רבע שעה 20 דקות ראשונות, שמכבי תל אביב כן הייתה יותר דומיננטית מהרומנים. אחרי זה כבר היה משחק שדי שווה כוחות, למרות שהרומנים הגיעו לכמה מצבים, וראינו את רועי משפטי ביכולת די טובה בשער של מכבי תל אביב. בסופו של דבר ניסה ז'רקו לזטיץ' לעשות איזושהי, לא יודע אם זה הפתעה או משהו ככה, איזושהי הפתעה טקטית שהוא עשה עם אבישי כהן באגף הימני כווינגר תקפי, לא ממש הלך, כי אבישי כהן לא ממש נתן תרומה.
לא רק שזה לא הלך, זה קצת עשה בלגן.
כן, אתה יודע, זה משהו שהוא ניסה גם בחצי שעה האחרונה בגמר אלוף האלופים, עם מי שראה את המשחק הזה.
אבל מצד שני, החילוף שלו הביא לשער.
בדיוק, מצד שני, ברגע שהוא הוציא את זהבי והכניס את דן ביטון במקומו בדקה 67, ארבע דקות לאחר מכן, אתה יודע, דן ביטון היה במקום הנכון בזמן הנכון ודחק משני מטרים. וכן, תראו, סך הכל אנחנו צריכים לזכור, בשלבים האלה, בטח בצ'מפיונס ליג, בטח מול יריבה שאמרו בהתחלה שאולי היא עדיפה על מכבי תל אביב, הדבר הכי חשוב כרגע זה לעבור שלב, לעבור לשלב הבא. היכולת כרגע היא פחות טובה. אני מסכים עם קופמן שהיכולת לא הייתה טובה אתמול ובשבוע הבא, וגם אמר את זה לזטיץ' במסיבת העיתונאים, הם יצטרכו לראות יותר טוב. אני מניח שמחר יש להם יום חופש, יום שישי חוזרים לאימונים, סגיב יחזקאל להצטרף לאימוני הקבוצה, יכול מאוד להיות שהוא ייחלל כבר בסגל למשחק בשבוע הבא, או בשלישי או ברביעי, אני לא זוכר בדיוק באיזה יום זה, ואם הוא, אתה יודע, יציג יכולת טובה באימונים, כי אני מבין שמבחינה פיזית הוא מגיע מוכן. אתה יודע, דקות משחק, וצריך לראות בעצימות של אימון, ובהתנגדות של משחק, זה נראה קצת אחרת, אבל אם הוא יהיה מוכן, אני לא אתפלא אפילו אם יתנו לו לפתוח באגף הזה, כי זה אגף שהוא קצת בעייתי, למרות שכרגע גם דן ביטון יכול להיות... כן.
אני רואה פה באמת פרסום, לפחות בערוץ הספורט, שאף שעסקת ליוס של הפועל עם הבלו ווינגס בדרום קוריאה הוקמה, מכבי תל אביב מחדשת את המסע ומתן עם השחקן, ישם ליוס, וייתכן שהוא לא יצטרך צ'ופסטיקס אם הוא יישאר כאן.
תראה, עוד לפני שעלתה לפרק האופציה הקוריאנית, זאת אומרת, מכבי תל אביב הייתה במסע ומתן. אני לא אתפלא אם עכשיו, ברגע שמילסון ימחר, ואנחנו מדברים על סכום שמדבר על משהו כמו 5.5 מיליון יורו, אולי אפילו צפונה מזה, התפנה למכבי תל אביב עוד כסף בתקציב, ויכול מאוד להיות שהם יצליחו כן, או ירצו, או יוכלו לשדרג את ההצעה שלהם להפועל תל אביב. אני כמובן איתך בטלפון, ואני מאוד מכבד את הקולגות שלי בערוץ הספורט, אז אני מניח שאם מישהו פרסם את זה, כנראה שיש מאחורי הדברים האלה משהו. ולכן אני אומר, זה לא מפליא אותי, כי ליוס משחק באגף שמאל, ברגע שמילסון עוזב, ראינו אתמול את הנרי אדו, אני לא בטוח שזה הפתרון של הזטית שרוצה לאגף הזה, למרות שבחצי השני הנרי אדו נראה קצת יותר טוב, היה מאוד פעלתן, אבל הוא עדיין נראה בוסרי כזה, זה לא, בוא נגיד, זה לא תואם מילסון, אין מה לעשות, ויכול מאוד להיות שעכשיו, בעקבות הכסף שיכנס לקופה, יחדשו את המסע ומתן לגבי...
מה שברור זה שמכבי תל אביב לא תשאיר את מילסון, זה כבר נראה
כמעט מדי. לא, זה ברור, מילסון גם לא חזר עם הקבוצה לישראל, זאת אומרת, צריך
להיגמר. כן, אבל הוא גם לא הגיע בהתחלה, ואחרי זה הוא הגיע.
לא, נכון, אבל הוא יתאמן בשבוע לפני שהם טסו לרומניה, מה שכן, גם אם המסע ומתן כרגע עם הכוכב האדום, נגיד, והוא מתפוצץ ברגע האחרון, אני לא רואה סרט שמילסון חוזר, ימצאו לו בסוף קבוצה, הסוכן שלו יושב לו על הבריד וככה מדליק אותו לא להישאר, מילסון עצמו גם משדר שהוא לא רוצה להישאר, ואני חושב שבסוף הפרידה הזאת תהיה טובה לשני הצדדים, למרות שאנחנו יודעים, מילסון היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה הישראלית בשנה שעברה, אבל אם שחקן לא רוצה להיות פה, גם אם יש לו חוזה, אתה לא יכול להשאיר אותו בכוח, ואתה לא יכול להשאיר פה מישהו מצוברח, אז אני לא רואה שבסופו של דבר הוא יישאר. רק נאמר לגבי ליוס, הרבה אמרו שהיכולת שהוא הציג בהפועל תל אביב הייתה לא מספיק טובה בשביל מכבי תל אביב, אני חושב שיש בשחקן הזה הרבה פוטנציאל, ואם הוא ישחק בקבוצה שמנוהלת טקטית ומנוהלת מקצועית הרבה יותר טוב ממה שהפועל תל אביב נוהלה בשנה שעברה, אני חושב שאפשר יהיה להפיק ממנו הרבה יותר.
כן, בוא דבר איתי על טוקלומטי. עוזב את עידן טוקלומטי, עוזב במחנה הנבחרת ללונדון, ייבדק שם,
נבחרת הצעירה כמובן, כן, באולימפיאדה,
ייבדק שם ואמור לעבור לשרלוט ביחד עם
ליאל. נכון, אנחנו מדברים על שרלוט מה-MLS, מכבי פתח תקווה ניהלה, כמו שתמיד מנהלים מול ה-MLS, מנהלים מסע ומתן מול מנהלת הליגה, אתה לא מנהל את המגעים מול הקבוצה באופן ישיר. הסכום להבנתי ולפי גם כל הפרסומים שמגיעים הוא 3.4 מיליון דולר, זה משהו כמו 3 מיליון יורו.
תגיד קופמן, סליחה רגע ברנוסי, גם כן. ב-NBA שלוקחים שחקן עושים את המסע ומתן מול המנהלת?
לא, המנהלת מיודעת, אבל ב-MLS עושים את זה כי השחקן כאילו הוא רכוש הליגה, אני מסביר את זה בערך.
נכון, בשביל להבין את הנקודה זה נכון, כן.
ויש, אתה יודע, ויש פיקוח על השכר, על ה... אתה יודע, כדי ליצור באיזשהו מקום שוויון, גם שם הליגה היא לא בדיוק שוויונית, כן? כן, ברנובסקי.
אז אני אומר, הסכום שנסגר בעסקה הזאת הוא 3.4 מיליון דולר, או 3 מיליון יורו, כל אחד יסתכל על זה איך שהוא רוצה, בגלל שאנחנו מדברים על מנהלת הליגה בארצות הברית, אז זה 3.4 מיליון דולר, שיועבר למכבי פתח תקווה בשני תשלומים. אני לא יודע אם זה סכום הכסף שאבי לוזון נקרא לזה פינטז, כשהוא גידל את עידן טוקלומדי, אני חושב שדיברו שם על סכומים גדולים יותר, אבל גם בסוף צריך להתכתב עם המציאות, ולא היו פשוט...
כמה אחוזים משאיר אבי אצלו?
אני עוד לא הספקתי לבדוק את זה, אני מניח שיש אחוזים ממחירה עתידית, בטח אם זה יהיה בחוץ
לארץ. נראה לי שזה מוגבל אגב, זה לא, אתה לא יכול למכור 20 אחוז כזה, לא יותר.
משהו כזה, 15-20 אחוז, כמו בכל העסקאות של מכבי פתח תקווה על הצעירים, והם ברוך השם עשו הרבה עסקאות על צעירים, אז אנחנו מדברים על סכום כזה שייכנס, ועכשיו אתה יודע, מכבי פתח תקווה איבדה את מאור לוי, איבדה עכשיו את עידן טוקלומטי, היא תצטרך גם להביא שחקנים, לא פשוט, מנסים כבר הרבה זמן למצוא שם גם חלוץ מרכזי וגם שחקני כנף, עכשיו יצטרכו גם קשר אמצע במקום מאור לוי וגם שחקן כנף, אז אתה יודע, אז מצד אחד נכנס כסף.
לא בעיה, הוא ייצר משהו מהצעירים, אל תדאג.
קודם כל יש לו צעירים טובים, יש לו צעירים טובים, ויש לו שם קבוצה שלקחה בשנה שעברה אליפות הנוער, אז כך שאין ספק שיתנו לצעירים האלה מקום בהרכב, אבל אתה יודע, בסוף גם כשעוזבים אותך שלושה עוגנים כאלה, או שני עוגנים משמעותיים, כמו אור לוי ועידן טוקלומטי, אז אתה רוצה להביא במקומם, איך קופמן אומר, סחורה. סחורה במקום.
קודם כל שתהיה סחורה עם רגליים צעירות. ברנובסקי, תודה.
יאללה, ביי.
ביי. עוזי דן, ספורט הארץ. אהלן, ערב טוב.
אהלן.
טוב, עוזי, אתה מומחוי, ובוא תספר ליוני, שלא מתאים מהידע שלי על מלי, שהוא כרוך הידע הזה במילה אחת, במקום שלישי באפריקה. בוא תספר לנו מה באמת מכילה הנבחרת, שתתמודד איתנו בשעה 10 בערב.
קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני כבר באצטדיון, והיה פה משחק של ספרד נגד אוזבקיסטן, ספרד ניצחה 2-1, אבל הקהל האוזבקי עשה פה בית ספר, שאף קהל ישראלי לא יעשה בעוד 100 שנה.
לא שומעים אותך, טוב, מוזי. מוזי, אתה ממש נשמע כמו מצינור. אוקיי.
כן, עוזי, אני שומע.
יותר טוב?
כן, יותר
טוב. יותר טוב, לא?
כן.
דבר שני, זה להבדיל ממחירות הקבוצות באירופה, ב-MLS לא אוהבים את הקטע הזה של 15%, 20%, 30%, כמו שאמרת, כמו שייך לקבוצה. לדעתי זה 100%, הוא ישך ל-MLS. אתה פתח תקווה למיטב ידיעתי. ה-MLS נדיר מאוד שעושים עסקאות שמשאירים אחוזים בקבוצה, בטח לא קבוצה, בטח קבוצה באירופה.
זה לא אחוזים, מוזי, זה אחוזים ממחירה עתידית, זה לא אחוזים בבעלות.
אני מבין, אין דבר כזה מחירה עתידית, זאת אומרת, יש דבר כזה מחירה עתידית, הוא יכול להגיע מה-MLS לאירופה, אבל הם לא נוהגים לעשות את זה. אני אומר, בדרך כלל זה לא שווה, יכול להיות שאבי לוזון הקריש צריך לעשות את זה, זה נדיר מאוד ב-MLS, זה מה שאני אומר.
אבל תגיד, זה מחיר, זה מחיר גבוה, נמוך. ב-MLS
זה מחיר טוב.
זה מחיר טוב מאוד, יכול להיות...
לא, כשאומר ברנובסקי, היו ללוזון שאיפות למכור אותו בשישה ושבעה, או בהרבה יותר, הוא לא נקב בסכום.
כל לוזון כבר מחר שחקנים בשישה ושבעה.
לא, בסדר, אני מדבר איתך על טוקלומטי, מה אתה אומר? דעתך המקצועית.
אני חושב שזה סכום, קודם כל, אתה יודע, יכול להיות לא למחר היום, ואז בעוד שנה למחר בפי שתיים, או בעשירית, כי הוא כבר לא טוב, אני חושב שזה בסדר גמור. זה סכום יפה לשחקן ישראלי צעיר, בסדר גמור. אתה יודע, הוא לא יהיה אוסקר מילוך. הוא שחקן סבבה, וזה נראה לי סכום יפה מאוד. לגבי מלי, אחר כך התכנסנו, צד אחד אנחנו נראים, כמו שאמרתם, נבחרת ששחקה מקום שלישי באליפות אפריקה, נבחרת ששחקנים ששחקים בשלל ליגות ברחבי אירופה, אבל רובם גדלו במלי עצמה, שזה בדרך כלל לא קורה עם שחקנים פרנקופונים. היה הרבה בלגן בנבחרת הזאת עם הסגל, הם למעשה איחרו את הדדליין של הסגל, כי הם לא רצו לקחת שחקנים חריגים, בסוף כן לקחו, כי יש קבוצות שלא שחררו, יש הרבה ביקורת על המאמן שהולך להיות אגב אחרי הטורניר, לא משנה מה יהיה, הוא כבר בעצם נמנה למאמן של הבוגרים של מלי, שהוא לא לקח שני שחקנים בני 18 שהם שהתקנו ב...
תגיד, יש להם שחקנים באירופה בחריגי גיל?
אני, כמו שאמרתי, כמעט כל הסגל שלהם באירופה.
כן, אבל בולטים, כאילו, אתה יודע, גם לנו יש הרבה...
השחקן הכי בול... לא, לא, השחקן, קודם כל שני החריגי גיל הם משחקים בצפון אפריקה, והם לא בולטים, הם לקחו אותם ברגע האחרון, אבל השחקן הכי בולט שלהם זה הקשר של וולפס, שהוא שחקן טוב, ברח לי השם משפחה שלו כרגע, בו הבקר,
בסדר, נסלח לך.
אבל מה לי לא פער, נגמר מקום שלישי באפריקה, זה דבר לא פשוט, ואני חושב שהבעיה של ישראל היום, גם בגלל שבסוף אנחנו עולים עם שוער שהוא בכל הכבוד, לא השוער, לא הראשון ולא השני שלנו, גם בגלל שרוי רביבו לא משחק, גודם שמעתם, אבל הקאס, אם דיברתם על הקאס, הייתה עירור, אז מול הפיזיות של מלי, עם הפעות שיש לנו בהגנה, זה יכול להיות יותר פשוט, בואו נאמר שבסוכניות האימורים, מלי מקבלת יחס הרבה יותר טוב מישראל, ו... צריך להגיד שיש כבר בחוץ לא מעט ישראלים שגם יהודים מהקהילה בפריז וגם ישראלים, אבל יש לא פחות יהודים של מלי פה, שמלי יש הרבה מאוד מאגרים בפריז, שבמקור ממלי, אז המשחק הזה יהיה ביתי, מי שחושב שזה יהיה ביתי לישראל, זה לא בדיוק ככה, הוא יהיה חצי חצי פחות.
כן. עוזי, טבע להשתמע. ביי. אנחנו עכשיו עם עודד מכנס, בעבר כוכב מכבי נתניה, הופיע עם נבחרת ישראל במונטריאול 76, והגיע איתה לרבע גמר הטורניר האולימפי, הפסידו אז 1-4 לברזיל. עודד מכנס, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב,
מה נשמע? נו, אז מה אתה עכשיו, מה שנקרא, מתחילים הזיכרונות, אתה יודע, בגילנו, אנחנו בקושי זוכרים מה אכלנו בבוקר, אבל אחורה, כל דקה.
תשמע, 40 שנה אחורה, אבל זה עדיין, תראה, אני יכול להגיד
מה הדבר. 48, חייבים דייק.
48 שנה, נכון, אתה צודק, הייתי בן 20, והיום אני בן 68, 48 שנה, וואו.
ילד אתה.
תראה, זה... מי שעובר אולימפיאדה לא יכול לשכוח אותה, גם אחרי 48 שנה, הוא לא יכול לשכוח אף אירוע שהוא עבר במיוחד, שזה הייתה אולימפיאדה מאוד מאוד נרגשת, לאחר 4 שנים של האולימפיאדה הזכורה לרעה במינכן.
כן.
הגענו המון המון...
אגב, אני רק רוצה באמת, העלית את זה, הוועד האולימפי הבינלאומי, אחרי האזכור בטוקיו לפני 3 שנים, הפעם לא עושה שום טקס ל-11, גם באזכור בנאום הפתיחה, לא עושים כלום, ל-11 חללי...
למה לא עושים את זה? כי אסרו עלינו?
כן, לא,
כי אמרו... כי יעל הרד לא עושה את זה? למה? זה מעניין.
לא, זה לא יעל הרד, זה הוועד האולימפי הבינלאומי.
אבל הוועד האולימפי, אנחנו דרשנו את זה, זה הכוונה.
אנחנו דרשנו, והאלמנות דרשו... ואמרו להם שלפני 3 שנים עשו, ועכשיו זה באמת רק יפגע. גם הטקס הישראלי שהיו מה שהיה מארגן עבד, זה היה צריך להיות בעירייה בפריז, אבל זה צרפתים, חלי רעס.
כן, אבל יש לזה קשר גם
למצב?
היה חבר בוועד הבינלאומי שנפטר, נו, תרח לי השם שלו עכשיו.
אלכס גלעדי?
אלכס גלעדי, כן. אלכס גלעדי עשה המון כדי שיעשו את התקסים האלה, לאלכס גלעדי יש חלק גדול בזה שהיו...
זה ברור, זה חלקו של אלכס לא נפקד מהדברים האלה. אבל אני אומר עוד פעם, הם החליטו שלא, אבל אין מה לעשות, זה המצב.
שמע, השאלה אם יש לנו סי פה, זה מה שאומר עודד. מה שאומר עודד זה שאלכס גלעדי נלחם כנראה ועמד על הרגליים האחוריות, השאלה אם עשינו את הכל.
כן, גם אלכס גלעדי, אבל היה לו כוח, הוא היה חבר בכיר מאוד.
כן, אבל זה לא קשור פה, זה לא קשור פה, באמת, בלי... להטיל דופי בזכרו של אלכס ופעילותו משנת 94 עד מותו לפני שנתיים, יותר משנתיים כבר, אין פה עניין של לא יעל הרד ובאמת גם לא אלכס, כי זו האג'נדה, אנחנו נמצאים מצב לא טוב כרגע בפוליטיקה העולמית, בוא נתקדם עם עודד. דיפלומטיה.
תראה, אז מה שנשאר, מה שנשאר לעשות, קודם כל אני אספר לכם אחרי קצת על מונטריאול, אבל מה שנשאר זה לספורטאים שלנו, כל הישג שלנו, כל מדליה שתבוא, זה בשביל אותם ספורטאים שנהרגו במינכן, זה לאותם חיילים שנלחמים, זה לחטופים, הם מייצגים מדינה שלמה שיושבת בבית, בתקופה מאוד מאוד לא טובה, ומחכים שיהיו הצלחות, אנחנו יודעים כמה זה חשוב, יש שם גם את אורן פרדה שנסע לשם, מאוד מאוד חשוב שתהיה הופעה טובה, שנחזור עם כמה שיותר מדליות, עם כמה שיותר הישגים, וזה רק טוב למדינה. עכשיו, לגבי מונטריאול 76, תשמע, זה היה 4 שנים, אחרי אולימפיאדת מינכן, עם המון המון תקפים, עם המון המון דיברו על זה, ואני חושב שזו הייתה אולימפיאדה מאוד מאוד מרגשת. סך הכל, אם אתה, אני מדבר על האולימפיאדה עצמה, אז במשלחת עצמה היו בסך הכל 11 ספורטאים, ב9 ענפים, היו 11 ספורטאים ו-17 כדורגלנים. היו 28 אנשים במשלחת הזאת. אני מבין שהמשלחת לפריז היא מעל 80 שונה, והייתה אולימפיאדה מאוד מאוד שמורה. אנחנו חיינו בכפר אולימפי, שזה חיים מדהימים לפעות בכפר אולימפי עם כל ה... ספורטאים הכי גדולים, אתה נפגש איתם בחדר אוכל, אתה נפגש איתם ביום יום, בדיסקוטקים, במסעדות שיש בה, בברים שיש, זה פשוט חוויה שאי אפשר לתאר, זה לא גביע עולמי וזה לא אליפות אירופה. אבל עדיין תמיד ריחף מעל ההופעה הזאת, הרצח של הספורטאים, וזה ריחף בצורה כזאת שהשמירה הייתה כל כך אדוקה, שחיינו, היו המבנים של האולימפיאד היו בשתי פירמידות גדולות, כשאנחנו היינו בשתי הקומות האחרונות, וכל אחד היה חייב לדווח מתי הוא יוצא, מתי הוא חוזר. הכניסה לחדרים הייתה בצורה כזאת שמי שפעם נכנס עם אלטשת יעלומים, יודע שהנכנס פותח דלת, נסגר בפנים, ואז רק פותח את הדלת השנייה, וככה זה גם היה... הייתה שמירה מאוד מאוד אדוקה, כולל בטקס הפתיחה שהיה מאוד מאוד מרגש, שנכנסנו לאצטדיון וכל הקהל עמד והריע והמלכה ומחאו כפיים, אני מדבר על זה עכשיו ויש לי צמרמורת, אז זה היה באמת, אני חושב שגם מבחינת הישגים...
תגיד, אז, עוד... איך היה אז מעמדנו? היום אנחנו בקרשים, מלחמה... עניינים, אנחנו עושים תוהו ובוהו לעזתי, וכל העולם חושב שאנחנו הרעים. איך אז היה המעמד שלנו?
המעמד היה כמו כל מדינה אחרת, אנחנו לא הרגשנו...
גם אז היה אחרי מלחמת ששת הימים, כמה שנים
אחרי. כן, אבל זה היה, תראה, המשחקים האולימפיים, תשמע, בעיקר דיברו על העניין של 4 שנים אחרי מינכן, ואיך ישראל תופיע, וחשוב שהיא תופיע, ושתהיה הופעה טובה, והיה חשוב לנו מאוד, באמת, להשיג שם את הוצאות טובות, אסתרות הגיע לגמר, הגיע במינכן לגמר ולא השתתפה, ופה כן היא הגיעה לגמר, והיה לנו שם בהרמת משקלות, אדוארד וייץ עשה הישג, והנבחרת שהגיעה ל... הגענו
לגמר,
וכמו במקסיקו.
המשקולן היה חמישי, אדוארד וייץ.
עשינו תיקו עם צרפת, ותיקו עם גואטמלה ומקסיקו, ועלינו לרבע גמר, אז הכדורגל באולימפיאדה היה כדורגל של רק מדינות שאין בהן כדורגל מקצועי. כשצרקנו נגד צרפת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אז מישל פלטיני היה בן 20, הוא שנתון שלי, 56, והוא שיחק, הוא שיחק נגדנו, כי הוא עדיין לא היה כדורגלן מקצועי בצרפת. הוא אפילו הפקיע את שער המשווה בפנדל. ושיחקנו איתם ממש שווים בשווים. אנחנו אפילו הובלנו 1-0 והם ישבו. ותשמע, זה היה מבחינת כדורגל, אני חושב שהצלחנו כדורגל.
אנחנו אבל אז היינו, לא היה מגבלת גיל, היינו נבחרת ישראל.
עד 24.
אז לא הייתה מגבלת גיל, אבל הקאץ' של כל האליפות הזאת זה שבגלל שבמדינות הקומוניסטיות הכדורגל שם לא היה מקצועני, אז הגיעה נבחרת רוסיה אמיתית. כאילו לא הגיעה נבחרת רוסיה או נבחרת פולין, ודרך אגב בשביל זה גם הם הגיעו לגמר.
אז זה ברית המועצות כמובן, לא רוסיה.
כן, הם הגיעו מהנבחרת הכי טובה שלהם, אפשר להתמודד איתם. שאר הנבחרות לא הביאו את כל הכוכבים הגדולים שלהם. כן, אבל זו הייתה אולימפיאדה מאוד מרגשת, ובאמת, אני זוכר אותה מאוד לטובה.
הבקעת השערים בטורניר?
שיחקתי בשני משחקים, שיחקתי נגד מקסיקו, ושיחקתי נגד ברזיל, נכנסתי בחצי שעה האחרונה, אפילו בישלתי לויקי, ופרד זיכרונו לברכה את הגול. הייתי בן 20, אמנם הייתי בתקופה נפלאה, הייתי במכבי נתניה, הייתי אלוף, מלך שערים, כדורגלן השנה, אבל... לא נתנו לי לשחק הרבה, אבל עצם העובדה ששיחקתי בשני משחקים זה כבר עשה לי טוב. החוויה של עליות היא מדהימה. תחשוב שעד היום במדינת ישראל אף בכלל נבחרות כדור, לא כדורסל ולא כדורעף ולא כדוריד, לא הגיעו בכלל לאולימפיאדה. הגיע לפני שנה, באולימפיאד האחרונה, בטוקיו, הגיעה נבחרת הכדורת.
לא כדורת, בייסבול.
הבייסבול הגיע, תכף, טעות, הבייסבול הגיע, זה נבחרת היחידה שהגיעה ב-48 שנה האחרונות.
וגם כן, איזה נבחרת זאת, לא היו בה ישראלים
לדעתי. נכון, נכון, זה הייתה.
היו בה שלושה ישראלים.
שלושה.
כן, אתה מבין, וסך הכל שאתה מסתכל, אתה רואה שרק הכדורגל מגיע לזה, אף אחד לא הגיע. גם הכדורגל הגיע מאוד מאוד קשה, אם אתם זוכרים, זה הייתה, זה לא היה פשוט להגיע לאולימפיאדה הזאת. אני מקווה רק, תראה, אני סך הכל, אני חושב שיחסית אנחנו בבית לא רע עם יפן ומלי, אני חושב שלפחות בפרגוואי, אני חושב שלפחות לשמינית גמר אפשר להגיע, ואולי תהיה הגרלה טובה גם להגיע לרבע ולחצי ואולי לגמור, אולי לזכות במדליה.
הלוואי עודד, שמור על עצמך, אתה נראה כמו ילד, תודה.
תודה לכם, הרבה בריאות,
ושהחטופים יחזרו
כמה שיותר מהר
הביתה.
הלוואי, הלוואי.
אמן, אמן.
יניב תוכמן, שתייח וואלה לפריז, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
נו, מה ראית היום?
מה ראיתי היום? ראיתי את רן בן שמעון עם הרזר שלו גל כהן, מסתובבים ליד שער הניצחון, מחפשים ניצחון.
אתה על רמקול, תוכמן, ואני מתקשה לשמוע.
לא, לא על רמקול, אבל תן לי רגע, אני אצא מ...
שומע יותר טוב?
כן.
כן, כבר היית עם הד.
לא, הייתי עם אוזניות.
כן.
טוב.
אני אומר שהיום, אתה יודע, ביום של משחק, ובאמת הולך להיות מעניין, יותר מעניין מה מחכה בחוץ, כי כשאתה רואה כרגע מה שקרה בין ארגנטינה למרוקו, שאוהדים של מרוקו פרצו למגרש כדי לפגוע בשחקנים של ארגנטינה,
גם השליחו שם חזיז, אני לא יודע מי, אם ארגנטינאים על הנבחרת שלהם או
המרוקאים.
מה, אבל מה קרה שם? מה קרה?
חוליאן אלברז, החלוץ של ארגנטינה.
אבל מה קרה? אני לא מבין. אני לא מבין מה...
הם הובילו המרוקאים עד, אתה יודע, עד סוף תוספת הזמן. למה הארגנטינים ישבו.
אז בשביל זה אתה... אוקיי. חשבתי שיש איזה איבה היסטורית ביניהם, משהו פתאום מרוקו נגד ארגנטינה, אני לא מכיר כזה דבר. חשבתי אנגליה נגד ארגנטינה, עוד יכול להיות.
חשבת שחזר הפוקלנד?
חשבתי, כן, אבל זה אנגליה, לא? זה בריטניה.
כן, כן. כן.
אז אתה אומר זה בגלל שער שוויון בדקה 106.
לא אוהבים שער שוויון, אני מבין אותה.
כן, אבל אני אומר עוד הפעם, אם אוהדי מרוקו פורצים בכזו קלות לחר הדשא ומנסים לפגוע בשחקנים של ארגנטינה, אז אתה יודע, אני מאוד מקווה, לא שאני צופה למשהו דומה היום מול מלי או בשבת מול פרגוואי, וגם יפן שבוע ביחסית שלוש יריבות שאמורות להיות יריבות לא עם קהלים פנאטים, אנטי-ישראלים, אבל אתה יודע, מאחר ובאים לפה ואמורים להגיע לפה גם
המארגנים הם אנטי-ישראלים, זה הבעיה.
הם מחפשים אולי פרובוקציות או אפילו מעבר לזה, אז אני מאוד מקווה לראות, אני תכף אצל לכיוון הפארק דה פרנס, ואני תכף נתחיל לראות, כי עד עכשיו באמת, כמו שאמרתי גם אתמול אצלכם, ביומיים, יומיים וחצי שאני כאן, אין תחושה, לא הייתה תחושה של סכנה, הסתובבנו הרבה בעיר, דיברנו בעברית, פגשנו ישראלים, חלק מהם אגב לא ידעו בכלל שיש כאן נבחרת ישראלית, זה היה מדהים לראות היום למשל משפחה מזיכרון יעקב, שסיפרנו לה שיש כאן הערב משחק, ולא ידע על מה אנחנו מדברים אפילו. אז ככה שלא לא כולם באים היום לפריז בשביל אולימפיאדה.
בוא, אולימפיאדה זה לא כדורגל, אולימפיאדה זה שחייה, אתלטיקה, ג'ודו, כל הכדורגל זה רק תפאורה שיהיה כל ענפי הספורט, אבל זה לא כדורגל, זה יכול די מובן שכל הטורניר הזה לא בפוקוס.
אבל אני יכול להגיד לך שיש גם פה, פגשנו היום גם הרבה אוהדי כדורגל, פגשתי היום שלושה אוהדי בני יהודה, שפשוט כל אולימפיאדה עוזבים, מבוגרים, בגיל שלי פחות או יותר, עוזבים את הבית, משפחה, ילדים, ונוסעים לכל תקופת האולימפיאדה, גם הם יהיו פה.
כבוד.
ויצפו במשחקים, הצטיידו כבר בכרטיסים, 180, 200, 250 יורו לסשנים כאלה, כמו נגיד הג'ודו בבוקר, או שחייה, או דברים מהסוג הזה, זה במחירים די יקרים, כי אנחנו מדברים על אולמות קטנים ביחס לכדורגל הערב. הכדורגל הערב, זה באמת במחיר לכל כיס, 20, 30, 40 יורו, תלוי באיזה מקום רוצים לשבת, ועוד באמת מעניין לראות זה, אם באמת כמו שמדברים כאן, אנחנו צפויים ל-35 אלף איש, אני
לא רואה פה בינתיים, אני צופה במשחקים, גם עכשיו ברקע, עוד לא ראיתי אלף איש ביצים.
בדיוק.
אתה מבין ככה
ש... בדיוק, אני אומר לך שבדרך לפה עשינו ככה איזשהו... תחרות בינינו העיתונאים, אני הייתי הכי נמוך, אמרתי 2,000 במשחק הערב.
דווקא אני... עכשיו אני רואה את המשל הרבה יותר קהל במשחק בין מצרים לדומיניקן רפאבליק.
אז אני שוב, אני אגיד לך את המספר, מה שמדברים פה בשגרירות לגבי המשחק הערב, עוד פעם, לא קהל ישראלי בלבד.
כן,
לא
ברור, זה בלבד. אולימפיאדה.
35 אלף איש, זה מה שאומרים. בוא נראה אם זה באמת יהיה בכיוון הזה.
יכול להיות שמתוכם 30 אלף ישראלים שגרים בפריז.
בוא נקווה שהערכות המודיעיניות שלהם, שכל בוקר...
טובות כמו...
לירושלים, הם לא אותו דבר כמו הערכה הזו, אבל נצפה ונראה, אולי הם מפתיעים.
כן, 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 נחכה ונראה, ונראה באמת, כמו שאמרתי, יותר מאוחר לגבי הפגנות, כי עד עכשיו אני לא נתקלתי בהפגנות, לא ראיתי שום דבר.
אני לא, תקשיב, אני רוצה להזכיר לכולם, אני לא בטוח שתראה הפגנות, אנחנו לא יכולים לעשות זבל מהסחורה. שירותי הביטחון הצרפתים יודעים לעבוד, היה שם כבר מונדיאל, הם לא, אתה יודע, נכון, היו פה ושם פשלות, אבל בטח...
כן, אבל זה לא היה אחרי מלחמה, המונדיאל.
תקשיב, הם יודעים לעבוד...
יש פה איזושהי איבה מצטברת בפריז, ובאירופה בכלל נגד ישראל.
יש להם גם טרור אצלם, הם מסוכנים כל העולם, בואו לא נעשה מהם...
חד משמעית, אתה צודק, אבל פה יש איזה אירוע...
בסדר, הם לא לבד, הם לא לבד. יש עוד מדינות... שמסייעות בקטע של...
אני מקווה שאנשים שלנו מגינים על האנשים שלנו קודם כל.
אני מניח שגם וגם. גם וגם. גם אנשים גורמי, מה שנקרא, ייעוץ והכוונה, שותפים במטה, והחבר'ה של ההבטחה עושים את עבודתם. לא ניכנס פה לפאניקה, ולא נכניס לפאניקה, אם כי אני לא פוסל שום אפשרות שתהיה התגרות או כל דבר אחר. אבל יש לנו את הכוח להגיב ביחד עם הצרפתים. תוכמן.
כן, אני מסכים, אבל אני אומר עוד הפעם, היום זה המבחן, אחרי כל מה שכתבנו, דיברנו, היום בוא נראה איך זה עובד. נהיה יותר חכמים אחרי היום.
מה קורה, יש כבר הרכב משוער, בסך הכל אנחנו מלבישים 17 שחקנים, כן.
כן, כן, א', לא יודע אם ציינתם, אבל זה סיפור גדול פה למעשה, שעידן טוקלומטי עוזב לבדיקות רפואיות, זה גם משהו שקמנו אליו.
הוא חוזר, הוא יהיה בנבחרת.
הוא חוזר, אבל כרגע הוא עדיין לא בהרכב או בסגל.
אוקיי, מה
ההרכב? עומר נירון אמור לפתוח, בחוליה האחורית אילי פיינגולד, סתיו למקין, שון גולדברג ונועם בן ארוש, בקישור עומרי גנדלמן, עיני אופרדה, שזה הפתעה אם באמת זה יקרה בסוף, כי אנחנו הערכנו שזה יהיה או עידו שחר או איתן אזולאי, ובחלק הקדמי אוסקר גלוך, אליאל אבדה, אלעד מדמון ודור תורג'מן. זאת אומרת, 4-4-2.
הרביעה הראשונה, הרביעה הקדמית זה משהו קטלני.
כן, עוד הפעם, מבחינת גיא לוזון, זה שני שחקנים קדמיים בקישור,
אפילו בשניים בהתקפה,
חלוץ, ושניים בהתקפה, אלעד מדמון וטורג'מן, זה שני שחקנים שאמורים גם לשתף פעולה כמובן יחד, אלא אם כן דור טורג'מן עם אחר, אבל כרגע הכוונה היא ששניהם יהיו יחד במכבי תל אביב, לראות אותם ביחד פה, בהרכב הנבחרת, זה מראה למעשה על ה... התקפה גם של מכבי תל אביב בעונה הבאה, ביחד עם ערן זהבי כמובן, אבל כן, זה הכיוון להרכב, אנחנו לא מכירים כרגע משהו אחר, אני כן יכול להגיד לכם שגיא לוזון כן היה, כן מאוד התלבט ביממה האחרונה, הוא כבר חשב שהוא נעול על ההרכב ובסוף התלבט, כמובן הסיפור של רוי רביבו שדיברנו עליו הרבה, אז נועם בן ארוש, שהוא מגן ימני בהפועל חיפה, אבל כן יודע לשחק גם את המגן השמאלי, אז הוא יעשה את המגן השמאלי היום, וגם מן הסתם בשבת נגד פרגוואי, כי רוי רביבו כמובן מורחק משני משחקים, וצריך להזכיר, שלושה משחקים בבית המוקדם, כמו שאמרתי, היום ושבת בפארק דה פרנס פה בפריז, ובשבוע הבא נגד יפן בננט, ואם אנחנו נעלה בין שתי הראשונות, אז עולים ישר לרבע גמר, ושם כבר נתקדם ונדבר כאשר נעשה את זה.
על הכיפק, תוכמן, המון תודה.
תודה חברים, ביי.
אנחנו עכשיו עם צביקה שרף. אהלן צביקה, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
בוא נדבר קודם כל על ההחתמות, הפועל חולון עם ג'יילן אדמס שמוכר כאן.
כן, פועל חולון עם ג'יילן אדמס, ג'יילן אדמס שיחק גם בפועל ירושלים כששם הוא היה טוב, ואחרי זה הוא עבר למכבי תל אביב, שם הוא היה קצת פחות טוב, וגם יורוליג, ולא המשיך השנה, הוא שיחק בסין, גם נדמה לי שהוא גם קצת נפצע, אני לא יודע בדיוק באיזה רמה ובאיזה דרג, אבל הוא שחקן שמכיר את הליגה הישראלית טוב מאוד. השאלה גדולה בהפועל חולון, זה אם הם שחקו בליגה, עם חמישה זרים או עם ארבעה זרים, עם נקודת מפתח.
ואז הם מפסידים כסף.
כן, אבל
אני לא רואה שבינתיים הקבוצות...
אוקיי, תגיד לך שאת הכסף לא קיבלו.
את הכסף רק קיבלו באוויר, קיבלו פחות, בערך שליש.
ועדיין לא יצא המבנה או הזה של חלוקת הכסף לשנה הבאה. גם בכדורגל היו אמורים לקבל כסף, עכשיו עלו לשישה זרים, אני לא יודע איפה זה עומד.
אבל למה שהיה בשנה שעברה, שהבטיחו וכאלה ולא קיבלו?
הבטיחו, יש זמן, יש קצת בעיות עם התקציב.
אתה יודע שתקציב בספורט זה מאוגוסט עד אוגוסט, אתה המצאת את זה, כן?
אני יודע, מה לעשות?
עוד שבוע זה אוגוסט.
כינסו את ועדת הכספים והביאו 17 מיליון למוסדות החרדים מהר, אז זה עבר מהר. אז הפועל חולון במצב שנוצר היא הופכת חזרה להיות קצת בעיות תקציביות, קצת בעיות עם תחת מפרקת, ואז היא הופכת להיות יריבה, לדעתי היא עדיין הרביעית, כי כמו שזה נראה כרגע הפועל תל אביב,
מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ירושלים וחולון.
כן, ככה זה נראה כרגע, אבל אתה יודע, אמרו לי שאני עוד לא ראיתי את השמות, שעוד לא חתימו את הזרים, שבגלבוע גליל נתנו תקציב גדול, וצריך לראות איפה זה עומד. הפועל חיפה בינתיים החתימו שני שחקנים, אני לא כל כך מוכרים ולא כל כך זה, וחשב לי לראות שיחזרו, יחזור הסיפור של קריית אתא משנה שעברה למשל. שקבוצה יחסית קטנה, עושה עונה יוצאת מן הכלל.
זה קרה בשעתו גם עם הפועל באר שבע, אתה זוכר? עלתה ליגה ונתנה עונה מצוינת, עונה לאחר מכן, ואחרי זה הכל שם...
אבל היא לא הגיעה למקום הרביעי, לארבע ראשונות, וזה נכון, יוני, מה שאתה אומר. ועוד פעם, אבל מצד שני, רק אנחנו יודעים שהליגה מתחילה ב-5 לאוקטובר, אז יש עוד הרבה זמן לעשות דברים, ובוא נראה מה יהיה פה עם כל ההגעה של כל הזרים האלה שחתמו.
אתה יודע, כתבם
אחד ואנחנו מדברים לעצמנו.
לגמרי, אני לא יודע גם אם לעצמנו נצליח.
כן.
זה הפועל חולון.
מה עם מכבי?
מכבי הכתיבו את יקובייטיס, ילד באמת מאוד מוכשר, אבל בשלוש שנים האחרונות שלו בברצלונה...
תגיד, הוא פיור פוינט גארד? למה אני שומע כל מיני, כמול יש פה מליניאק, אמר הוא לא פוינט גארד, הוא גארד.
לא, לא, התפקיד הראשון שלו הוא פוינט גארד בברצלונה, בהרבה מאוד משחקים שיחקו שני מובילי כדור, ואז באופן טבעי תלוי מי הוא שיחק, היה לו פחות, אבל הוא פוינט גארד, זה התפקיד הראשוני שלו. פעם ראשונה שהולך בעצם להיות על הכתפיים שלו, להוביל כרכז מוביל קבוצה כמו מכבי תל אביב, עם הדרישות שלה, עם הלחצים שלה, אני רגיל שמכבי תל אביב רוצה להגיע לפיינל פור ביורו ליג ולקחת אליפות ולקחת גביע. כרגע הרכב לא מראה לי פיינל פור ולא פיינל אייט ביורו ליג.
מה שהם עשו בעונה שעברה גם בחמות הניצחונות זה פנומנלי, שוב, ללא בית, בלי בית. אני לא חושב, אני לא חושב שזה, אתה יודע, בר השגה בעונה הזו, באמת שלא. גם לנוכח השינויים הפרסונליים על המגרש, ותשמע, משהו, אני אומר עוד פעם.
קבוצה חדשה לגמרי כרגע.
כן, קבוצה חדשה, אבל בוא לא נשכח, צביקה, אתה יודע, מי האמין שיגיעו לכזו כמות ניצחונות, שמשחקים את כל המשחקים בחוץ, 34 משחקי חוץ ברגולר, כן? נכון. ועוד כמה הם סימון מלי עם 20 ניצחונות העונה הרגילה, ועוד שני ניצחונות בפלי אוף. אתה מבין מול פאו, כך שאתה יודע מה זה, זה מספרים, זה מספרים שאפילו לא התקרבו לחלומות.
עוד ניצחון אחד הפיין על בסקוניה.
כן, 23, תמיד, אבל אף אחד לא חושב את זה אפילו בתור חלום. אתה משחק לי בית.
זה נראה קצת יותר רחוק, אבל גם פה צריך לתת להם זמן. התחילת העונה נראה גם לא כביכול, יש מקום לעוד שחקן להחתים. אני לא יודע מה כל הסיפורים על בלט, מה קורה עם הסיפור הזה. ונהיה חכמים עוד כמה ימים.
גם סורקין, עד כמה שאני שומע, לא נעול, אבל נברר יותר מאוחר.
לא יודע, אף אחד לא יכול להגיד לך, עד שלא יהיה הודעה של נגיד של מכבי או של היריבות, חתם אצלנו, זה הכל בינתיים שמועות שמשגעים אותי כבר משעה 4 אחר הצהריים.
כן, בסדר, נו, מה היינו עושים בלי שמועות?
כן, נכון.
טוב, בוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע כרגע, הפולטר, אולי אתה כן יודע, הפול תל אביב ומכבי תל אביב כאגודות, איך אומרים, סקציות, בהפול תל אביב זה כמובן הכדורסל, מתכוונות כל אחת ברצונה ובדרכה להשתלט על מרכז הספורט של אסה, כל הקבוצות, כל הדברים, יש שם הכדוריד, יש שם כדור מים, כל הדברים האלה, הפולטן מביע עניין, גם מכבי תל אביב מביע עניין.
שמה האוניברסיטה זרקה אותם, לא?
המנכלית של מרכז הספורט פשוט השמידה את כל מה שזז, יש לי קצת זיכרונות מהמקום הזה, השמידה כל מה שזז ומתכוונת להשמיד, גם הקנטרי הושמד, אבל עזוב, היא משמידה הכל.
שם בריכה מדהימה, יש שם...
הכל יהיה, הכל יהיה.
הרבה מאוד שנים מכבי התאמנה בו.
משמידים. שוכחים שזה מוסד גם ציבורי, שנהנה מתמיכות ציבור, ומקרקעות ציבוריות וכאלה. אבל זה בסדר, החליטו מה שנקרא מבצע שמד, הם לא רוצים שום קשר עם ספורט, למרות שהכדוריד שם לקח דאבל.
לא ידעתי שמכבי והפועל מנסים לקחת אותם, אבל ידעתי שיש שם בעיות של... באה איזה מנכלית חדשה והחליטה שספורט...
מה, עוד היה בכלל רצון להעביר אותם לרמת השרון התעניינה, אתה מבין שכל מה שנקרא בתחמת, בוא נתקשיב, אנשים חסרי מושג, עובדים בג'ובים שדורשים מושג, במקום של הנוער התל אביבי יהיה לאן ללכת, אבל נפתח את זה כדי שאני אראה אותך כאן פעם הבאה. צביקה, תודה.
ביי.
חזרנו. אהלה וייסברג, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלה, חברים, ערב טוב.
אז בוא תספר לנו, שמענו על ג'יילן אדמס לחולון, מה שנקרא תושב חוזר. מה קורה בירושלים?
ירושלים סגורה. ירושלים עם שתי החתמות האחרונות של ג'רד הרפר וג'רמי מורגן, בעצם סגרה את הסגל. תלך עם שישה זרים, חמישה מהם כמובן יוכלו להירשם בליגה, ירושלים הולכת על הרף המקסימלי. קבוצה פחות נוצצת מהפועל תל אביב, אבל שאולי בנויה, לא רוצה להגיד יותר חכם, אבל בנויה בצורה מאוד מאוזנת.
אולי יותר בריאה.
יכול להיות, יכול להיות.
הפועל תל אביב זה חבורה של... טלנטים וכוכבים שאתה יודע, צריך גם לחבר אותם איזה חצי עונה.
בדיוק, בדיוק. זה, אז כאילו באיזשהו מקום זה יותר תלוי בהפועל תל אביב. אם הפועל תל אביב תעבוד נכון ותתחבר נכון. כמו שצריך, זה תלוי בה. אם לא, אז ירושלים שם כדי לערוב, מה שנקרא.
נכון,
כן.
נכון.
מה קורה עם... מה עוד יש לנו? מכבי תל אביב?
מכבי תל אביב, אז רוקס יוקובייטיס חתם. כן. זהו, אתה עכשיו איך הברירה? אתה חייב לשנן את השם.
אני תמיד יכול לקרוא לו הליטאי, כי יכול להיות שאתה מתרגל לשם, הוא כבר לא יהיה.
יכול להיות. תקרא לו רוקס פשוט. אז יוקובייטיס חתם, 3 שנים, כנראה 2 פלוס אופציה בעונה שלישית, ומכבי הולכת פה על סוג של אימור, ולא רק אז מוכח כמו לורנזו בראון, שאפשר לדבר על העונה האחרונה שלה, הייתה יותר טובה, פחות טובה, אבל רק אז יורוליג מוכח הוא היה. יוקובייטיס מגיע בגיל 23, אמנם עם 6 שנות ניסיון, 3 מהם בברצלונה, שזה לא משהו שאפשר לבטל אותו, לזלזל בו, מצד שני, עוד לא היה רכז ראשון, ונראה מה יהיה הרול שלו במכבי. לאור האלטרנטיבות שנשארו בשוק בשלב הזה של הקיץ, אני לא חושב שמכבי הייתה יכולה להנחית מישהו שמכיר את אירופה, את היורוליג, יותר טוב ממנו, ואם הוא גדל אצל שרס, אז כנראה יסודות יש לו.
אז זה לא קורה יותר מדי. מה עם הכסף שבאמת מחכים, אתה יודע, בכדורסל?
ממשיכים לחכות, ממשיכים לחכות.
כן, אבל מה זה ההפקרות הזו? בוא, אתה יודע.
נו, בוא, יוני, אתה לא חדש במדינת ישראל, נכון?
כן, אבל זה סוג של, או איזה סוג של, אני משתמש בזהירות במילים, סוג של הונאה.
אם אתה כאזרח...
לא,
תגיד,
הבטיחו. מה, הונאה? הבטיחו להם כסף, תביאו 4 זרים, צחקו עם 5 זרים, כל החרטה הזאת וכסף.
היו, אבל היו.
אז הבטיחו ולא קיימו, מה זה?
תקשיב, היו כוונות טובות בהבטחות.
אז זה לא הונאה, זה כוונות טובות וסוג של חרטה.
כן, תראה, תראה, אם אתה כאזרח היית מאחר בתשלום של התשלומים שלך על המדינה, בצורה כזאת היו...
כפל קנס וכפל על הכפל והוצאה לפועל.
בדיוק, אבל כשזה מצד השני זה היה טוב, ראינו היום, סליחה שאני הולך איתכם למחוזות אחרים, פקד בו היה בשעה, הודיע שחיילים שיקבלו תרומה אז יישפטו, אז סבבה, מצוין. רק קודם תדאג שיקבלו את הציוד מהצבא, אחרי זה תשפוט את אלה שמביאים מבחוץ. בואו, ברוכים הבאים מדינת ישראל, אז בואו.
הבנתי. בסדר.
זה המצב.
יהיה גם עם זה. אראלה, תודה.
תודה לכם.
יניק סינר, המדורג מספר 1 בעולם, הטניסאי שמדורג מספר 1 בעולם, פורש מהטורניר האולימפי בפריס בגלל מחלה, נרחיב על כך מאוחר יותר. עכשיו אנחנו עם איתן לנציאנו, יושב ראש הפועל חולון בכדורסל. אהלן איתן.
שלום, שלום, ערב טוב.
לפני שמדברים על ג'יילן אדמס, אני רוצה להבין את העדכון, אתה חבר בכל המחראי הזה של מינלת, איגוד, כל הדברים. מה קורה עם הכסף שהבטיחו לכם על 4 זרים ומענקים וכאלה, וקיבלתם משהו פחות מ-40%? מה קורה עם הכסף הזה?
היום התבשרנו שצריך להגיש עוד כמה ניירות בשביל לקבל, לפי מה שהבנתי, גם לא מה שהבטיחו. אבל בסדר, בואו נקבל
את זה. רגע, איך אתה קורא לזה? נגיד, בסוף לא תקבלו את מה שהבטיחו, והבטיחו איזה שחור על גבי לבן, כתוב, נכון? לא ברבורים. אז איך קוראים לזה? כי אני אמרתי מקודם סוג של עונה, אז קופמן אמר לי, לא, 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 אל תעשה, אנחנו לא רוצים תביעות. אז לא עונה, אני חוזר בי.
אז וחלילה, זה הרבה ניירת תביעות, אני לא בנו לזה.
זהו, אז אני חוזר בי, זה לא עונה. איך אתה קורא לזה, לנציאנו?
אני קורא לזה בלבול. ברגע שמשווים נקודה של ליגה שנייה לנקודה בליגת העל, זכות, כי אני מתכוון בזכויות, משהו לא הגיוני פה. שאם קבוצה שהתקציב של 2 מיליון שקל מקבלת 1.2 מיליון, בליגה ארצית, זה משהו פה לא...
ליגה ארצית או ליגה לאומית?
סליחה, ליגה לאומית, כן.
כן.
זה משהו פה לא נעשה נכון. אני מקווה שיסדרו את זה. להגיד לך שאני חושב שזה יקרה? לא. אבל...
לא, אבל אתה כמו כל הקבוצות, גם תגיד, אתה בענקים על אירופה קיבלת כבר? החזרים?
לא, זה רק לא מזמן הגשנו. אין לנו בכלל כיוון מתי זה יקרה.
מה זה, שוטף פלוס 250?
שוטף פלוס שבא לך.
אני לא יודע, יש טענה שזה פעם ראשונה, ולא ידעו כל כך להתארגן, אז...
מה? מה צריך לדעת? היו כך וכך הוצאות.
הברירה היחידה שיש לי זה להיות סבלני, אין לי מה לעשות.
איתן, אבל אני רוצה להבין, פשוט, אתה יודע, אני מדבר אליי כאל סתום, מלא מלא. היו לך כך וכך הוצאות, היו לך הפסדים בבית שלא עירחת, נכון? עשית את כל המשחקים בחוץ. מה כל כך קשה לחשב? אפילו טומטום כמוני, אחרי 24 שעות חשיבה על האירוע, יכול להוציא איזה מסמך.
וגם אפשר לתת בערך, פלוס מינוס 10% ולהתקדם.
בוא, כמה קבוצות שיחקו בכדורסל בחוץ? רק 4.
4.
זה לא 4, סליחה. עוד יותר אמור להקל על הסיפור.
נו.
אבל אני יודע שיש גם בירוקרטיה שלא תלויה בדיוק בשר, וזה לא קטע של להתחנף אליו. אני מבין שיש לו רצון טוב והכל, אבל משהו שם נתקע בדרך. אני לא יודע למה באמת, אני מסכים איתך שהכל אמור להיות הרבה פשוט, בטח בעניין אירופה, שיש 4 קבוצות ששיחקו, יודעים כמה הם שיחקו, המשחקים כבר נגמרו, אז אני רק נותר לי לקוות שזה יקרה ומהר. גם ככה עם החוסר הזה של
אתה ה... גם, אתה גם הולך לעוד עונה, פותח עוד עונה כזו, שאתה בינתיים פותח אותה בחוץ.
נכון, נכון. ההבדל רק מעונה קודמת, שאני כבר יודע להאריך... מעכשיו כבר, לא תוך כדי תנועה. גם שם במשרד אומרים שהם יהיו ערוכים יותר בעונה הזאת, כי הם, כמו שאנחנו נערכים יותר טוב, גם הם יערכו יותר טוב. אני יכול רק לקוות שזה באמת יקרה.
רגע, אבל זה, אתה יודע, זה שאתה לא מקבל כספים ולא מקבל את מה שמגיע וזה, זה לא מונע ממך לבנות קבוצה, חתיכת קבוצה. לפני רגע מישהו אמר, צביק אשר, הוא לא ילד בכדורסל, אמר זה ברביעה הראשונה.
ראשית אנחנו כל הזמן מכוונים לשם, גם בעונות שהיינו נחשבים בשלישייה הראשונה, אנחנו נשתדל לכוון, יש קבוצות טובות, הרצליה שמו כסף, רמת גן שמו כסף, לא מדבר על השאר שבכלל זה כבר לא כסף, זה נערות של כסף, אבל בסוף משחקים על הפרקט, אנחנו, אם נצליח לעשות את החיבור עם הכישרונות והלוחמים שהבאנו, אני מאמין שאנחנו נסתכל לכל קבוצה בלבן של העיניים, אנחנו לא חוששים. לא כל שנה לוקחים אליפות, ולא כל שנה לוקחים גביע, ו...
רגע, מה יש לכם עוד להביא? מה אתם מתכננים עוד להביא?
יש עוד שחקן אחד שאנחנו אמורים להביא, ואז יהיו 10 שחקנים בכירים שמשחקים, ונמצא לדרך, נקווה שלא יהיה פציעות כמו שנה שעברה, והכישרון יתחבר, והגרדים שלנו שהם לטעמי ברמה מאוד גבוהה, גם מיסגב, גם מיפתח, גם ג'יילן, גם מיטרו, ושחקנים כולם מנוסים ואיכותיים, שאני חושב שאנחנו ניתן פייט גם באירופה וגם בארץ. קל לא יהיה כמו תמיד.
מי זה הילד שהחתמתם שאיני מכיר?
הוא שיחק באשקלון, התחיל את השנה שלו באשקלון, שנה שעברה בחמישת העונה, אחרי לקראת סוף עונה הוא עבר לרחובות, שיחקה בפלי אוף, היה שחקן בסגל שנבחרת העתודה עד גיל 20, ואנחנו מקווים שהוא ייתן לנו דקות טובות, והתפתח אצלנו.
יפה, הלוואי. איתן, אני מקווה שהכל יהיה, אתה יודע, קודם כל שיביאו את ה... מה שנקרא, שיביאו את הכסף.
אנחנו כבר אומרים שיביאו מה שיש, קודם כל את ג'נריה.
תביאו משהו, אתה יודע, משהו, משהו על הדרך. כי אני רואה שמחלקים, אתה יודע, מחלקים, הולכים פה מיליארדים בינתיים.
כן, זה קשה קצת כנראה, קצת יותר.
אין לך נציגות בוועדת הכספים, הבנתי. שמור על עצמך, תודה.
תודה, בשורות טובות, ביי.
הצלחה.
לכולנו. אנחנו יוצאים ל... אגב, שואלים אותי כל הזמן אם תמיר בלט כבר חתום בהפועל תל אביב. התשובה היא, נקודותיים, איני יודע. אוקיי? אני יודע אם כן, אני יודע אם לא, אבל אני מנסה לברר, בדיוק כמו כולכם. חזרנו. מיקי חליקה, יושב ראש הוועדה ההישגית באיגוד השחייה. אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
אנחנו לפני משחקים אולימפיים, דבר שאתה מכיר, נתון שאתה מכיר טוב, יש לנו משלחת משמעותית בשחייה, כולל רביעיות השליחים, בנים בנות, מעורב, כל הדברים האלה. אוטוטו זה מתחיל, שבת זה מתחיל.
כן, האמת שיום שבת אנחנו מגיעים מה שנקרא למאני טיים, דיברנו על זה הרבה בעבר, נבחרת הגדולה ביותר שהשחייה הציבה, חלומית מבחינת מספר השחיינים. הימים הראשונים יהיו ימים מאוד מאוד חשובים לנבחרת, מכיוון ש...
מה, יש בזה מומנטום? אם זה מתחיל טוב, זה יכול לגרור את כל הנבחרת, או שאתם יודעים פחות או יותר את הטולרנט של ההישגים שלהם, ומי יכול להגיע לגמר, או מי יכול להגיע למדליה?
אז בגדול, כל אחד זה עולם בפני עצמו, אבל כשמתחילים תחרות, אז רצוי שהיא תתחיל ברגל ימין, ושהתוצאות הראשונות יביאו איתם את הצורה. והיום הראשון יש 4 כפול 100 חופשי, זה רביעה בעצם של הגברים שתתחרה, ויש את רון פולונסקי שיעשה מהחזה.
מה רגע, בוא נלך פרה פרה, מה שווה, מה אנחנו שווים
ברביעה?
הרביעה הזאת בעצם, באליפות העולם בפוקוקה, זכתה במקום השביעי, אם אתם זוכרים.
כן.
דרך שם היא הקנתה לעצמה את הכרטיס האולימפי הראשון במשחקי השליחים. אני מניח שכאן בפריז, כל אחד יצטרך לעשות 110% בשביל להיות בגמר.
זאת אומרת, שיאים אישיים.
שיאים אישיים, ושהחיבור של 4 התוצאות יהיה משהו שהוא... צריך להיות הרבה יותר חזק ממה שהיה בפוקוקה. זה לא משהו שהוא בשמיים, יש לנו רביעה לדעתי טובה יותר ממה שהייתה בפוקוקה, וגם בפוקוקה לא היינו מספיק טובים, אבל הגמר פה יהיה הרבה יותר מהיר להבנתי.
הבנתי.
רון פולונסקי קופץ למשחה משני שלו, אבל הוא שיאן ישראל היום במשחה הזה.
לא, אם אנחנו מגיעים לגמר ב-400 זה אימפריה.
כן. 400 חופשי, זה באמת אומר לעמוד בשורה
אחת. ואתה אומר שצריך 110% הצלחה.
שכל אחד יביא את האקסטרה שיש לו, וההחלפות שלנו יהיו איתנו, ואני מניח שהם יכולים להיות...
ואם כל אחד מביא את מה שהוא יכול כרגע, שאנחנו יודעים שהוא מביא, זה מספיק לנו לגמר?
אני לא חושב.
איך מתכוננים למשחק הזה, אתה יודע, האולימפיאדה זאת התחרות החשובה ביותר? לא פחות ואולי אף יותר מאליפות עולם.
נכון.
בטח הליגה או הגביע, המפעלים השוטפים בעונה, איך אתה מגיע, ועברת את הדברים האלה, איך אתה מגיע, מי שלא יודע, מיקי היה שחיין 400 מעורב אישי, איך מגיעים לתחרות כזו, איך קמים בבוקר, ותספר לנו קצת.
אז קודם כל, הנבחרת נכנסה לכפר בעצם שלשום, אחרי שהייתה במחנה מקדים בנפולי. בשבועיים ימים הם התאמנו וחיו ונשמו גם שחייה וגם קצת התנתקות. בין היתר עבדו מאוד על האינטראקציה של הזינוקים בהחלפות. וכל הדינמיקה הזאת של הלחץ שעתיד להיות עם לתעל אותו למקומות הנכונים.
כן.
רגע, שנייה, בחנות, שאתה מדבר בנפולי, הרגישו קצת אווירה אנטי-ישראלית, זה סביבכם, כי אתם לא לבד שם בנפולי.
אז החבר'ה שם היו מה שנקרא מתחת לרדאר, אנחנו כבר הרבה זמן לא הולכים עם לבוש של נבחרות ישראל, בטח לא מחוץ לכותלי הבריכה, וגם בתוך כותלי הבריכה אנחנו לא עושים את זה. אני לא יודע להגיד שהיו אירועים כאלה, אבל היום אנחנו מתחת לרדאר בצורה משמעותית, כמעט בכל מחנה תחרות שישראל נוסעת. צריך להבין שגם בתוך כותלי הבריכה יש כאלה שהם לא אוהדי ישראל, ואנחנו משתדלים להצניע את הזהות שלנו.
כן, החבר'ה
כאן... עצוב, אבל ביטחון יותר חשוב, זה האמת.
לא, עצוב, אבל זה מה שיהיה, זה חבר'ה צעירים.
נכון.
פולונסקי.
פולונסקי מגיע בעצם לאולימפיאדה הזאת, אחרי שחודש שעבר הוא קבע שיא ישראלי מדהים ב-200 מעורב. בעצם השאלה הגדולה זה האם פולונסקי היה בסרביה בסיאו, או שיש לו עוד... דלק בתוך המחאה לתת במשחקים האולימפיים. הקושי שיש במשחקים אולימפיים, זה שאתה בבוקר צריך לבוא ולהפציץ כדי להפיל לשלב הבא. בסרביה הדברים היו הרבה יותר קלים, הרבה יותר נינוחים, והליגה היא שונה לגמרי. כל אחד מודע לזה, להשתתף באירועים, לפחות פעם אחת במשחקים אולימפיים, לפחות החבר'ה יותר מנוסים, והם יודעים בדיוק את גודל השעה וגודל המעמד, אי אפשר יהיה להשוות את מה שהיה בטוקיו למה שיהיה בפריז, לא בתוצאות ולא בעצם בסביבה. והתוצאות פה בפריז יהיו משמעותיות, יותר מהירות. בטח אני יכול להגיד את זה בבריכת השחייה, אנחנו רואים את מה שעברנו בעולם. ויהיה פה חגיגה. אני מקווה שנבחרת הישראלית תהיה חלק מתוך החגיגה הזאת.
נגיד, רק שאלה, אתה יכול לתת לנו איזו הערכה שלך, אישית, חצי פרטית, מדליות יהיו?
אם יהיה מדליות, זה יכול להיות רק בגזרה של אנסטסיה גורבנקו. ואני חושב שזה יהיה ניתן להגיד אחרי שהיא תזנק למשחקים הלא חשובים שלה, ולפי זה אנחנו נוכל לראות. על הנייר, יש היום סכניות טובות יותר, אבל אם היא תבוא ותביא את מה שהיא צריכה להביא, ואת היכולות המיוחדות שיש לה, היא יכולה להיות באזור של המדליות. עכשיו צריך לזכור, משחקים אולימפיים בסוף, קורים הרבה דברים. השחקנים המאותרים ביותר יכולים ליפול, והלא מסומנים יכולים לפרוח.
אבל אתה רואה אותה, ברגע הנתון עכשיו, מה יותר טוב אצלה, 400 או 200 מעורב אישי?
זו שאלה מצוינת. אחרי התוצאות שהיא עשתה במארי נוסטרום, בסבב האירופאי שהיה לפני חודשיים, ומה שהיא עשתה באליפות אירופה, אי אפשר לבוא ולהגיד חד משמעית שה-200 יהיה יותר טוב. אבל מצד שני, היום אני הייתי מגדיר את אנסטסיה סכנית 200, היא לא 4.
כן. גם היא עושה עוד מסחים שהם חלק מהמעורב אישי, כמו גב.
כן. אז אם תעשה מהחזה 200 מטר גב, 400 ו-200 מעורב לקראת הימים האחרונים, אבל אלה מסכים שאני לא צופה וגם לא המאמנים שלה שהיא תעפיל לגמר, אם היא תסכן מאוד טוב זה יעזור, אבל זה לא אומר שהתוצאות הטובות האלה יכולות להעיד על המסכי המעורב. ומצד שני, אם היא לא תסכן טוב, זה גם לא אומר לגבי מסכי המעורב.
כן.
היא צריך להגיע במיטבה גם ל-400 וגם ל-200.
מי עוד אתה מצפה ממנו, אתה יודע, אני מדבר על גמרים, צריך לזכור, גמר בשחייה, גמר בתחרות שחייה אולימפית, זה הישג, הישג מדהים. לא היו לנו יותר מדי כאלה, כן?
נכון. היו לנו 5 גמרים בכל ההיסטוריה של השחייה הישראלית.
כולל השליחים ב-96, 400 מעורב.
נכון. אני חושב שהצמד שחיינים שיש לנו במאה הפרפר, תומר פרנקל וגל גרומי, הם קנדידטים מאוד חזקים להיות בגמר מאה הפרפר.
גמר זה 8 או 10 אחרונים?
8. אני מזכיר שגל גרומי בשנה שעברה עשה תוצאה מדהימה מתחת 51 שניות, והיה מקום 8 בפוקוקה, ותומר הוא שחיין שהוא לא פחות טוב, אם לא יותר טוב, ביום נתון, ואני חושב שהתחרות הזאת תיצור יריבות בריאה לנבחרת שלנו, ובסיטואציה מסוימת אני גם לא פוסל ששניהם יהיו בגמר.
כן. בעבר הגענו באמת עם שני שחייני הגב להישגים, מה אתה צופה שם אצל הבנים?
אני לא... קשה לי לראות היום גמר לא במאה ולא במאתיים אצל שחייני הגב. יש לנו אותו צעיר היום של שחיינים, זה דוד גרצ'יק ואדם ארנה. יהיה מאוד 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 קשה להגיע לשלב הגמר במשחקים האלה, לא במאה ולא במאתיים, אבל אם הם יפילו אחד מהם לחצי הגמר, אני חושב שזה יהיה הישג אדיר.
יש לנו את שחיין המים הפתוחים, רודיטי, מתן רודיטי, סיים רביעי בטוקיו.
נכון.
אני לא יודע מה התנאים למשחה הזה בפריז, עוד לא נחשפתי לזה. מה אתה צופה לו?
אני חושב שהתחרות בפריז תהיה קשה יותר, מאתגרת יותר, ולא רק בגלל שיש פה יותר שחיינים שנכנסו למשחה הזה. היום אנחנו יודעים שיש כבר 34 שחיינים שהולכים להתייצב למשחה הזה, כאשר בטוקיו היו בסך הכל 26. וזה אומר...
זה 10 קילומטר, כן?
זה 10 קילומטר. וזה אומר שהקצב של התחרות יתחיל בקצב הרבה הרבה יותר מהיר ממה שהיה בטוקיו. ומתן יהיה חייב להיות בדבוקה הראשונה, כי אם לא, אז יהיה מאוד קשה בתוך השעתיים האלה לפלץ את דרכך לדבוקה הראשונה. יש לו את היכולות האלה, הוא שחיין שבמאני טיים יודע להתמודד, וצריך לזכור שבמשחי מים פתוחים זה לא רק היכולת האישית, אלא גם איתני הטבע, המים, הגלים, המקום שלך בתוך הדבוקה, והיכולת שלך
לתמרן. איפה מתקיימת התחרות הזו? אני מקווה שלא בסיין.
נכון, לכרגע היא אמורה להתקיים בסיין.
לא, זה לא בדיוק, אתה יודע, לבריא. הם לא שמעו על האמבות שאוכלים מוח?
הצרפתים עשו את כל ה... שיקולים שלהם בשביל שהאולימפיאדה הזאת תהיה הנצפית ביותר.
כן, הם השקיעו מיליארד אירו, הכל ידוע, אבל תכלס, אתה יודע, וקפצה עשרה, וקפצה ראשת העיר, למים, אבל מפה ועד, אתה יודע, להגיד שזה תקין, המרחק הוא גדול. יש גשמים, ואמרו לי שגשמים זה לא טוב.
גשמים זה לא טוב, נכון, זה גורם לזיהום יותר גדול של המים. קודם כל, ביטחון הספורטאים מבחינת האיגוד העולמי זה הדבר החשוב ביותר. אם יש סיכון שהמים יהיו מזוהמים מעל התקן המותר...
רגע, אבל מה זה מעל התקן? בודקים רגע לפני התחרות?
הם בודקים את זה בעצם שלוש פעמים. הם בודקים את זה במהלך הימים הקודמים לתחרות, והקביעה הסופית נקבעת בעצם בחמש בבוקר, שזה שעתיים, שלוש לפני הזינוק למים.
אהה. כן, אבל
זה שקובע את זה, זה לא רק הוועדה המארגנת, אלא יש גם מאמן.
אפינה גם מעורבת. גם אפינה, התאחדות השחייה הבינלאומית מעורבת, אבל שוב, גם אם זה גבולי, אין להם, אין וניו אחר שפתאום נסית את התחרות למקום אחר.
אני מניח שלצרפתים יש איזושהי חלופה. אני יכול להגיד לכם שבשנה שעברה היה סבב גביע העולם, ניסו לעשות אותו אחד מהערוצים שיוצאים מהסיין, ובבוקר התחרות הזיהום היה שם גדול יותר, והתחרות הזאת היא בוטלה. זה היה תקדים, כי לרוב האיגוד העולמי לא מבטל תחרויות, אבל פה הוא ממש הודיע לשחיינים בבוקר של התחרות, אין תחרות. עכשיו, זה לא בריכה שאתה יכול לעשות את זה ל-4 בצהריים, 5 בצהריים, אלא אנשים הגיעו מברזיל, מדרום אמריקה, והודיעו להם שאין תחרות.
כן.
וואי, וואי, וואי.
פה אני מניח שהוועדה המארגנת, לקחה על עצמה עוד איזושהי חלופה. הספורטאים מודעים לזה שהמים הם לא המים הכי נקיים שיש, אבל אני יודע שהוועדה המארגנת העמידה עוד שני חלופות שהן פחות אטרקטיביות לקהל, אבל כנראה שזה מה שיהיה במידה והמים יהיו מזוהמים.
בקיצור, יש לנו הרבה עניין, ותשמע, קודם כל, איך אומרים, מקווים באמת, אתה יודע, להצלחות. מבחינתי, כל שחיין שיעשה סי אישי במשחים שלו, זה מה שאני מצפה בשחייה ואתלטיקה כענפים מדידים. אני מקווה שכך יהיה.
אני מסכים, אבל אני מסכים
שחיין ושחיינית, כן.
שגם לעשות סי אישי במשחקים אולימפיים, זה משהו שהוא לא פשוט. זה לא עובד עם הסטטיסטיקה, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, ובאולימפיאדה חשוב יותר להפיל לשלב הבא. אם שחיין מצליח לעשות גמר או חצי גמר, ועשה תוצאה פחות טובה מהשיאים שלו, אני חושב שבאולימפיאדה לא זוכרים בדיוק את התוצאות. זוכרים בסוף את איתן אורבך שסיים מקום שמיני, ואת יעקב תומרקין שסיים מקום שביעי, ואת רודיטי שהרביעים.
כן, אבל כן. למה לכוון ככה? תכוון גבוה, לינוי אשרם בשחייה תביא לנו.
נכון, אנחנו צריכים להגיע לשם.
לא, לא, אתה לא, אתה לא תהיה אלוף אולימפי, יוני. בוא, בוא
תהיה. לא יודע, מדליה, לא יודע, לא אלוף.
בסדר, זה אני רק אומר.
ישראל זה יותר קשה, אין ספק.
אנחנו מדינה שיש לה, אתה יודע, 25 שחיינים, יש את זה במועדון בדרום ג'רזי. עזוב אותך.
אתה לא מרשה לי לפנטז?
לא.
קודם כל, אנחנו צריכים לעשות את זה, ואם הייתי אומר לפני 10 שנים שיהיה לנו שחיין במים פתוחים שיסיים רביעי, זה אף אחד לא היה מאמין לזה, אבל הנה זה קרה. ואני אומר, אם אתה נהיה באזור של השמינייה הראשונה בפריז, אני חושב שזה יהיה הישג אדיר לענף השחייה ובפרט למים הפתוחים.
טוב, מדהים. הלוואי.
כן. מיקי. מיקי נשתמע במהלך המשחקים, ואני מקווה שנדבר רק על הצלחות.
אמן. כל טוב.
תודה לך.
תודה רבה.
עמית נאור, טניס, אהלן, ערב טוב.
אהלן, יוני, אהלן, מירון.
אני שומע שסינר חולה, מה קרה לו פתאום? מה, קורונה?
סינר, האמת שהיה שם כמה שחקנים קורונה, אבל זה היום החלימים בקורונה. אפילו ביידן החליף בקורונה.
כן, נו, אז מה קרה לסינר? למה הוא לא יכול להחלים?
אז כן, זה קצת חדשות לא כך טובות, למרות שאתה יודע, כי עקרונית זה מוקדם עדיין, כי הם אמורים להתחיל לשחק בשבת ראשון. יש למעלה מ-14 שחקנים שהם בהגרלה הראשית, שמשחקים עכשיו טורנירים אחרים באירופה.
כן.
כך ש... טוב, נראה, עדיין יש סיפורים מרתקים באולימפיאדה הזאת. כמובן הסיפור של רפה, שמשחק גם ביחידים וגם בזוגות עם אלקרז. נובק, בוא נראה, חוזר למקום הפשע, מה שנקרא, למגרש המרכזי ברולאן גארוס, איפה שהוא נפצע. יש לנו כמה שחקנים שמסיימים בעצם קריירה בטורניר הזה. אנדי מארי יודע שזה הטורניר האחרון שלו. אני יכול להגיד לך שגם ראוניץ' מסיים, וגם כנראה סטפה.
ופה בניגוד לכל הטורנירים האחרים שמשתתפים בהם, זה אין כסף.
אין כסף ואין ניקוד, זה הכל מה שנקרא...
כן, אבל הם רוצים באמת, תשמע, אנדי מארי למשל, זה אלוף אולימפי מלונדון.
פעמיים.
כן, אז באיזשהו מקום גם פורש, אתה יודע, הוא כבר גמור, מה שנקרא, מבחינת טניס הוא שכים מרע.
כן, החבר'ה האלה באו באמת לתת את הפעם האחרונה, את ההופעת פרידה במדעי הנבחרת שלהם, זה הרי לא קורה הרבה בטניס חוץ מגביע דייביס, ואחת לארבע שנים באולימפיאדה. זהו, ויש כמובן את כל שחקני הביניים, אבל אני רוצה שבאמת תשימו לב לארגנטינאים, יש לה נבחרת מאוד מאוד חזקה, לצ'יליאן יש נבחרת חזקה, בגלל שזה הטוב משלוש, הגרלה רק של 64, מאוד דחוס, בשמונה ימים, לא כמו גרנד סלאם שפרוס על פני שבועיים, יהיה הפתעות, ויש סיכוי מאוד מאוד טוב שיהיה גם שחקנים מפתיעים. זאת אומרת, אני לא רואה שזה אלקרז, נובק, רפה וזברב בחצי גמר. יכול להיות שיהיה לנו גם איזה שם אחד או שניים שאנחנו לא רגילים לראות בדרך כלל. זה בגברים.
תגיד, זה עוזר למיתוג, למי שנגיד לוקח מדליה, למיתוג, פרסומות אחרי זה בטורנירים?
תראה, תמיד זה טוב במדינה שלך, ותמיד החבר'ה האלה גם העשירים ביותר, כולם רוצים, אתה יודע, הכרה ועוד קצת נקודות זכות במדינותיהם. ומקסימום הם עושים את המדליה למחירה ב-100,000 שקל, אתה יודע.
לא, לא, כל אלה בטניס הם מסודרים, אתה יודע, באמת...
יש הרבה עניין, ואני חושב שגם, תראה, זה די יוצא דופן שמתקן כמו כל המתקנים באולימפיאדה הם מעולים, חוץ מבריכת השתן של המים הפתוחים, נכון?
כן.
אז העובדה שמשחקים ברולאן גארוס, ששיחקו שם רק לפני חודש, וזה אחד מהארבעת המתקנים, אתה יודע, האיקונים בטניס העולמי, זה בהחלט גם כן מאוד מאוד את השחקנים, כאילו לבוא, לחזור ולפעמים במתקן הזה שהם כולם מאוד מאוד אוהבים. יש להם יתרון נוסף, הם קצת מחוץ לבלגן של פריז, אתה יודע, בולון, איפה שהטניס נמצא, הוא קצת בחוץ, אז זה עושה את זה יותר, זה, הם נהנים בהכפר האולימפי להיפגש עם ספורטאים אחרים שלא יוצא להם במהלך השנה, ויש להם את השקט של הרולאן גארוס, הם רגילים לזה, רגילים לתנאים, רגילים למגרשים, אתה יודע, השחקן כמו, הרי כל ספורטאי אולימפי מנסה לפחות פעם או פעמיים לגשת למתקן האולימפי שבו הוא התחרה, נכון? במהלך השנה לפני האולימפיאדה. פה נובק ורפה זה כבר 17 שנה שהם על המגרש הזה.
יש כמה גומות שזה מהברכיים שלהם.
בדיוק.
ולא תקנו עוד.
אז בדיוק, אז לכן זה בהחלט הולך להיות...
מה קורה עם הווייברס, עמית?
כל ניצחון מלבד של הפולניה שלנו, סוויאנטק, היא הפתעה. האמריקאים כמובן עם ההיפוקרטיות הרגילה שלהם נתנו לקוקו גוף לצד לברון ג'יימס לשאת את הדגל. ילדה בת 17, רק שתבין. אז היא נושאת את הדגל, קוקו גוף, אבל כל מי שינצח את זה, בעיקר שזבלנקה לא שמה, אונס ג'בור לא שמה, באנשים יש את הטיפה יותר דילול כוחות, כל חוץ מזהב לסוויאנטק זה יפה.
טוב, ברגע שאמרת שזה... אינגה שלנו, אז אני יודע שזה לא יקרה.
נכון, עכשיו רק כך בחשבון, פעם ראשונה טורניר, שהזוגות יותר מעניין מהיחידים.
האמת כן. האמת כן. אבל...
מלך החמר, הבלתי מעורר, עם השחקן הטוב ביותר בעולם היום, עם ההבדל גיל ביניהם, עולים לזוגות, וזה בעצם הקרב של טורניר הטניס באולימפיאדה.
על הכיף הקמית, המון תודה, נשתמע. מיכאל וינסנדט מפרסם דיווחים ראשונים ממרוקו. לאחר בדיקת ור בשער השוויון של ארגנטינה, הוחלט לבטל את השער ולקיים עוד 3 דקות מהמשחק, כזכור, המשחק הסתיים ב...
בוא'נה, זה מה שקראתי אחרי שדיברנו על זה בהתראה התוכנית, זה דקה, 100, זה 16 דקות תוספת זמן, והוא הוסיף 15?
זה לא קשור, אבל זה לא קשור להזמנים.
לא, אבל תקשיב, זה מטורף, מה היה שם? אני לא ראיתי, בסדר, אבל...
אני אומר עוד פעם, זה לא קשור
לך. 16 לה... דקות תוספת זמן, מתי אתה זוכר את זה?
תשמע, זה... אני לא יודע, השעון בפריז הוא אחר. אבל בכל מקרה, השער יבוטל, כאילו שער השוויון הארגנטיני יבוטל.
וואי, וואי, וואי.
אני לא יודע עד כמה גם מיכאל עצמו מסייג את זה, אבל נחכה, יהיו פה צחוק.
אני לא מכיר כזה דבר, ששריקת סיום ומחזירים את זה כי עבר בדק אחרי.
כן.
וואנס השופט נתן אחרי הגול לחדש את המשחק, נגמר, אין ביטולים.
זה מה יש. אנחנו עכשיו עם יואב בורוביץ' כאן 11. אהלן, יואב, ערב טוב.
היי רוני ויוני, מה שלומכם?
מה קורה עם העניין הזה שמצאת לי באמת מתאבקת אמריקאית ממוצא ישראלי, ילידת אשקלון להורים ישראלים, ולמה היא לא מייצגת אותי במקום רוכבי הסוסים, ואתה מדבר פה על המתאבקת המוכשרת ביותר בעולם?
קופמן, בדיוק כמו שאתה אומר, פשוט סיפור מדהים, סיפור מטורף. קודם כל, התאבקות חופשית, אחד המקצועות הכי ותיקים, הכי קלאסיים בתנועה האולימפית. אחד באמת, באמת מאבני היסוד של האולימפיאדה. אז אנחנו גילינו, מתאבקת בארצות הברית שקוראים לה עמית אל אור, להורים שלה קוראים יאיר ואילנה, שני אשקלונים שהגרו לארצות הברית בשנות ה-80, וגידלו שם ילדה שהפכה להיות המתאבקת הכי טובה בעולם. מה זה הכי טובה בעולם? היא רק בת 20, היא כבר זכתה ב8 מדליות זהב באליפויות עולם, גם בקדטיות, גם בנוער וגם בבוגרות. באמריקה היא לא הפסידה מגיל 12, אף אישה לא ניצחה אותה.
אנחנו ביווני רומי או בחופשי?
זה, יבני רומי זה גברים, היא הסבירה לי, זה גברים והיא בחופשי לנשים, ואתה רואה בשידורים ב-NBC, באמריקה, אלפים ביצים ואומרים, עמית אלאור כנראה הולכת להיות הגדולה בכל הזמנים.
והיא מייצגת את ארצות הברית?
היא מייצגת את ארצות הברית, כן.
נולדה שם.
היא נולדה שם, גדלה בקליפורניה, אבל אנחנו באמת אתמול בכאן חדשות עשינו את הרעיון ראשון וחשיפה ראשונה. היא בחורה מקסימה, מדברת עברית, אוהבת את ישראל, הייתה בישראל המון פעמים, מספרת על מה שעוברת מאז השבעה באוקטובר, עכשיו היא מתחרה, ההיאבקות זה גם מאוד מאוד פופולרי במדינות ערביות, היא מתחרה בתוניסיה, בירדן, בכל מקום שהיא מגיעה היא זוכה בזהב.
כאמריקאית, לא כישראלית או כיהודיה.
כאמריקאית, בוודאי. עכשיו תראו, יעל ארד שמעה עליה ואמרה באופן דחוף, אני הולכת לפגוש אותה בפריז, כי כמובן יהיה ניסיון להזריח את עמית אלאור, וההורים שלה ישראלים, אחותה ישראלית. עכשיו
אבל
היא...
אבל השאלה היא מותר, אחרי שהיא ייצגה את ארצות הברית, היא כבר בגירה, היא בת 20.
היא בת 20, לפי דעתי...
אחרי שהיא ייצגה, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. קודם כל,
לפי דעתי, קופמן, אם אנחנו רואים מקרי עבר באולימפיאדות, היו כבר ספורטאים, לא אחד ולא שניים, שייצגו מדינה אחת, ואז בעתיד, בהמשך, מדינה אחרת. עכשיו, עמית אלאור אומרת לנו, שמבחינתה זה יהיה חלום. היא אומרת קודם כל שהיא מאוד גאה לייצג את ארצות הברית, אבל אומרת שמבחינתה בעתיד, לייצג את ישראל, זה יהיה חלום.
למה שאמריקאים אבל ייתנו לה באמת לעבור?
היא כוכבת על, היא סופר
זה מה שאני שואל. למה שאמריקאים יוותרו עליה, בעיקר שהיא עם כל התארים
גם יעל הרד מאוד מאוד אגונה, והיא אומרת, תראה, יהיה מאוד קשה לאפשר לנו כאן בישראל לתת לעמית אלור את התנאים המטורפים ואת יריבי האימון, בעיקר יריבי האימון, מתחרה הרי נגד גברים רוב הזמן, היא מתעמלת מול גברים, כי את אנשים כולה מקורעת, והיא אומרת, יהיה קשה מאוד לתת את אותם תנאים שיש באמריקה, אבל אני יודע שהוועד האולימפי הולך לעשות ניסיון ענק להביא אותה לכאן, כי תקשיבו חברים, אם היא הופכת להיות ישראלית ומייצגת אותנו בלוס אנג'לס, יהיה ספורטאית האולימפית מספר אחד.
כן, אבל שהיא בכלל... תהיה, אם היא תחליט שהיא הופכת להיות ישראלית ולייצג אותנו, לא ייתנו לה להתחרות במדינות ערב ששם לא, זה לא, לא, פופולרי. לא, רגע, שנייה.
היא נכנסת עם דרכון זר, מה אתה רוצה?
מה זה דרכון זר? מה, אבל אם ישדו שהיא ישראלית, אתה חושב שיתנו
לה... למה עכשיו? לא יודעים.
יזמינו אותה לתחרויות? לא, לא, הוא היא אמריקאית לכל דבר ועניין.
נו, היא תמשיך להיות אמריקאית, היא רק בתחרויות הגדולות, אליפות עולם וכאלה, היא תבוא לנו.
כן, זה גם לא כל התחרויות רק במדינות ערביות כמובן, זה בכל העולם, תיאבקו צריך להבין, אצלנו זה ענף קטן מאוד, אבל מדובר באמת בעולם ובתנועה העולמית.
בארצות הברית, אני לא מדבר על המקצוענים, כן, אבל
בקולג'ים. בדיוק, כל הקולג'ים, כל ההייסקול, והם אומרים שם האמריקאים, שעמית אלו, זה הכישרון הכי גדול שגדל אי פעם בהיאבקות האמריקאית, הלוואי, הלוואי, יש לה יריבה קשה מאוד איזה יפן, הלוואי שהיא תזכה זהב, היא עדיין מאוד צעירה לספורט הזה, אבל מדברים עליה אוקיי זהב, אוקיי כסף, בוא נקרא את פריז, אגב היא מתחרה בחמישי ובשישי באוגוסט, יעל הרד אומרת, אני הולכת להיות שם באולם לראות אותה מקרוב ולהיפגש איתה, ותקשיבו, זה חלום ענק אם היא תצליח באמת לייצג אותנו בעתיד, כי מדובר בסופרסטארית עולמית, ובבחורה שבאמת מהווה דוגמה ומופת, היא בחורה מדהימה, והלוואי שתגיע אלינו בעתיד. יש לה את השם הכי ישראלי, את הרקע הכי ישראלי, ואם אותה לא נצליח להדריך ושהיא תייצג אותנו, אז באמת לאן נגיע?
כן, פעם היינו חזקים בדברים האלה, אתה יודע שפעם...
גוצ'ה, כמה... היה גוצ'ה.
לא, גוצ'ה צ'יצ'שווילי, הוא היה גם אלוף עולם, אבל לבנו מתאבק שחי היום באילת, קנינו אותו מאוקראינה, יורם מורנשטיין קנה אותו מאוקראינה, הוא היה בסידני, הוא הגיע מקום רביעי.
והבחורה הזו היא לא ישראלית פייק.
רגע, אני אומר, הוא קנה אותו בזה, הוא קנה אותו ביפסייצ'יק. הוא קנה אותו $10,000.
רגע, זה מאוקראינה שלפני הפרסטרויקה.
זה באמת סיפור אחר.
חברים,
הבחורה הזו גם מדברת עברית, גם מגיעה לישראל כמעט כל שנה מגיל שנתיים, ההורים של הישראלים, ובאמת, הלוואי, הלוואי שתייצג אותנו, כי היא באמת סטארית, שאין פה בספורט שלנו, אין דברים כמעט שמתקרבים לרמה הזאת.
סבבה, אחרי זה נלך על אלקרז. רוביץ', תודה.
ביי חברים, תודה.
כן, אז קודם כל, הדיווח של מיכאל וינסנדט מערוץ הספורט, הופך לאמת, שתי הנבחרות כבר נערכות לחימום על קר הדשא, בסנט אתיין, הצרפתים שלנו.
לא, לא, זה פתיחה, באמת, זה כאילו.
פותחים טוב.
איזה פיפה לא מעורבת, אז אפשר לעשות מה שרוצים.
מה זה לא מעורבת? ברור שהיא מעורבת, היא בוועדה מארגנת את הטורניר, מה זה לא מעורבת?
פתיחה, שאחרי ששופט מאשר גול, לא יודע, אני לא נתקלתי
בכזה
דבר.
בשביל להבין, אתה צריך לאכול הרבה אסקרגו. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
מעניין מה קורה אם בארצות הברית היה קורה דבר כזה.
הם לא הלכו הביתה?
הם רצו ללכת, אבל קראו להם חזרה, אמרו להם תתלבשו, תלו לדשא. מה שקרה זה במשחק בין ארצות הברית למרוקו, ארגנטינים ישבו בסוף תוספת הזמן.
סוף תוספת 116 דקות.
זה לא קשור, זה לא קשור אבל לעניין הזמן, קשור לעניין השער.
אני עכשיו רואה מה קרה.
כן, השער פשוט בעקבות בדיקה חוזרת של עבר. שער השוויון של ארגנטינה בוטל, והחליטו לשלוח לדשא את שתי הנבחרות לעוד 3 דקות.
ענק.
זה מה שקרה. אין, ענק, ענק, ענק. כן. טוב, אז בוא תספר לנו באמת מה קורה באמריקה, מה חדש ב-NBA, כולם מאחורי נבחרת החלום, כרגיל, או שיש הסתייגויות מהאירוע הזה? כי האמריקאים הם מיזנטרופים.
לא, האמריקאים לא... שוב, אני חושב שהסנטימנט כרגע ש... קודם כל, שלברון אין לו בלבדו, עדיין. עם כל הדברים.
אני חושב שדווקא באולימפיאדה, דווקא שון ליילס, האצן, רץ המאה, 200.
נועה ליילס,
כן. פשוט יותר, מה שנקרא, בכותרות מאשר לברון עכשיו.
קודם כל, אפשר לראות הרבה פעמים את הכבוד למי נותנים
להם. גבי תומאס, כן.
כן, כן, גבי תומאס. הרבה פעמים רואים את הכבוד, באמת את הווייב של הנבחרות, למי נותנים את הדגל. ולתת את הדגל ללברון זה אמירה. ולא רק לו, אז שוב, שם עדיין מחכים לקווין דורנט, מן הסתם סימן השאלה הגדול, אבל דווקא החדשות המעניינות מגיעות מנושא דגל אחר. דניס שרודר נבחר לשאת את הדגל שנבחרת גרמניה, כן. של המשלחת הגרמנית, והוא קיבל את זה באמת איך אומר, זה משוגע, כי לא האמנתי עם הרכב שלי.
האמת שאם אנחנו זוכרים את הסרטים על ברלין 36, זה לא יכול היה לקרות, כן?
בדיוק.
אז אין לאימא מוקרטיה.
כן, הוא אמר, סבלתי מהרבה הצקות כשגדלתי בגרמניה כאדם כאור, וזה ששרודר גם נבחר ותחת זברה וקריסטיאן רייץ היורה ולתת לשרודר באמת הכבוד הזה, זה דבר ענק. הוא כרגע אחד משלושה כדורסלנים יחד עם יאניס אנטטוקומפו ולברון ג'יימס שעומדים לשאת את הדגל. יש עוד כמה כדורסלנים מטורניר 3-3, הוא גם טורניר מאוד מעניין, ומבחינת שרודר זה גם חלום. צריך לזכור, הוא הרוויח את זה ביושר בלהיות ה-MVP של הנבחרת שזכתה בגביע העולם ההיסטורי ב-2023, לקח מדליית ארד באליפות אירופה ב-2022. אז באמת כבוד גדול, ומבחינתו הוא מבסוט. יש גם חדשות מכיוון נבחרת קנדה שקשורות ל-NBA, אחד השחקנים, אחד הגרדים שנבחרת קנדה, אנדרו נימהרד, סוגר עם חוזה יפה באינדיאנה של 59 מיליון דולר לשלוש השנים הקרובות.
בונה, לא ידעתי שיש כאלה סכומים באינדיאנפוליס.
מתברר שכן, האמת שאינדיאנפוליס זה מעניין, כי אינדיאנה בעצם יש לה את הליברטון ואת פסקל סיאקם על חוזי מקס, אבל אם אמרו ב-NBA אנחנו רואים הרבה קבוצות בונות סביב שלושה שחקני מקס, ואז יש לכולם שעריות, אז באינדיאנה הם הלכו ללכת על הרבה חוזים כזה באזור ה-10 מיליון, 19 מיליון דולר.
שזה הרבה יותר בריא לקבוצה.
הרבה יותר בריא, והרבה יותר חלקי חילוף, וכאשר כן רוצים גם להישאר מה שנקרא מתחת לתקרת השכר, וגם כן לעשות טרייד גדול. אז יש נימהר, והחתימו אותו ביטופין על חוזה חדש, והחתימו עוד כמה חבר'ה, ובאמת אחוזים שם מאוד סבירים, ומהווים יופי של דוגמה לבניית קבוצה.
אתה יודע, אני מסתכל על אינדיאנפוליס כמרקט, הוא לא בין הגדולים ב-NBA, כן? הוא לא... הוא מה שנקרא נחמד, למרות שיש להם קבוצות בהכל, אבל יפה שהם באמת מגיעים לסכומים האלה, מה שזה כנראה אפידמי. אני לא יודע מה יהיה בהסכם השכר הבא לנוכח זכויות השידור וכל הדברים האלה, אבל יקבעו כאן שיאים שבאמת לא הכרנו.
נכון, בגדול הסכם השידורים ב-NBA עוד יש לה כמה צעדים עד שהיא תצטרך להחליט מה עושים TNT ואמזון, היא כאילו מחויבת חוזית ל-TNT, אבל שאלה אם החוזה שלה עם ההצעה של TNT באמת יגידו שזה בדיוק ההצעה של אמזון, ואז מה יעשו באמזון, אז יש עוד זמן כנראה עד שהם יחליטו שם סופית, אבל מה שכבר יודעים זה שאם החוזה באמת, בהנחה שהחוזה באמת ייחתם, בסופו של דבר מדובר על 74.6 מיליארד דולר לאחת עשרונות, מה שיבטיח עלייה שתיקת השכר בכל שנה ב-10%. מה שאומר שתוך כמה שנים כבר היו שחקנים שהרוויחו 75 ו-80 ו-85, ובאזור 2031 יהיו שחקנים שכבר הרוויחו 100 מיליון דולר לעונה. וכן, אלה יהיה סכומים מטורפים, אבל יש מי שמוכן
לשאול. יוני, זה עדיין בזמננו לראות את הדברים האלה, אנחנו באמת מבוגרים מסורוקה בפי שניים שנים, אבל...
לא פי שניים, בוא, אני מסורוקה.
הוא ילדותי, 30.
מה פי שניים? איזה 30, תגיד.
כמה?
45.
לא, 43.
43.
43. סורוקה, אני זוכר.
ישבתי לידו, כיסא ליד כיסא.
נפקעתי לך גול, נפקעתי לך גול כשהייתי לפני הצבא בטורניר 5-5.
יפה. סורוקה מן, המון תודה.
הוא קובר אותנו מהר, קובר.
המון תודה, סורוקה. זהו זה, אנחנו מסיימים. יש פה אירוע ביזרי. חודש המשחק בין מרוקו לארגנטינה, רוצו לצפות. זהו זה, שימרו על עצמכם.
ביי.